ה-NBA חוזרת מפגרת האולסטאר. בפורום, תתפלי. לסטר, הפוקסס בבעיה. ברצלונה, בקרייסס, אבל במרחק נגיעה מריאל מדריד. מנצ'סטר סיטי ומונאקו מפנקות במשחק השנה, יובנטוס מקצוענית מדי, מנצ'סטר יונייטד בגמר גביע הליגה, סק, סמים ואירן סורוקה, בכל יום נתון, פרק 22, היא גדולה, היא חזקה, האזנה נעימה.
בכל יום נתון, פרק 22, בחגיגת המרתון שיש סביבנו.
הם פשוט, יש על איזה מישהו שצורח, זה התפקיד שלו במרתון.
כן, ובכל העיר בזורים כאלה, חבורות של ילדים שמוחאים כפיים, שאתה אומר, who are you?
כן, למה אתם עושים את זה? אל תעשו את זה.
זה נחמד, זה חג מרתון. בכל הערים
הגדולות. בתור תל אביב זה קצת פחות חג, אבל אוקיי,
סבבה. בכל הערים הגדולות יש.
יופי.
אתה אומר, עדיין אתה צריך בבוקר למצוא איך להגיע.
אתה יודע, ברגע שאני יוכל להיכנס לרכבת התחתית שלי, כמו שיש בניו יורק, ולנסוע איתה, אתה יודע, לצד השני של העיר, אז אני אשמח שיש מרתון שחוסם לי את כל ה... אפילו את האופניים, אני לא הייתי יכול להגיע במסלול הרגיל. והגעתי באופניים. אז כן.
טוב. הפרק הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את גיקונומי עצמה, שבה אני ודורון ניר מדברים בכל שבוע עם מישהו אחר לשיחה לא ארוחה, לא קצרה ולא מצונזרת. השבוע דיברנו על פרק למוזיקה שחורה ומוזיקה אלטרנטיבית עם קוואמי דה לה פוקס, ואנו עוד פרק עם אלכס סלבנקו, שהוא חוקר זואולוג באוניברסיטת תל אביב, דוקטורנט, שטס לפאפה ניו גיני לחודש וחצי, לראות גומיות על יצאות. זה מה שהוא עשה, תשמעו את זה, זה היה די מעניין. באמת, נשמע יותר מעניין, זה היה יותר מעניין מה שנשמע.
זה בטח יותר מעניין מהטרייד ליין שהיה ב-NBA. לא, סתם.
אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, ויש את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, או איך שזה נקרא עכשיו, הדהרה של מכבי תל אביב לדאבל צהוב. אמה יעמיק. ויש את הראשונות לזהות של נילי וטל שניידר, שבעצם מדברות על פוליטיקה ישראלית.
פודקאסט מצוין.
פודקאסט מצוין, שהולך וצומח ועושה בושות לכל השאר. זה מה יש. זה נושא טוב, מגישה טובות.
אנחנו צריכים לעשות בושות גם, כן?
כן. בואו רק אני אזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות חברת Sentinel One. ביקשתי מהם שיתנו לנו קטע, דקה של העובדים שבעצם מדברים, אז כיוון שאנחנו קצת שכונה, אז הם הכינו דקה שכונה משלם, אנחנו נשבץ את זה בין הקטעים בהמשך. למי שלא מכיר, Sentinel One היא חברה שמתעסקת בכופרות, שזה כמו נוזקות. ידעת שיש איזה מילה בעברית?
הרבנות עשו לנו חסות השבוע.
כן, לא יודע אם ראיתם, אבל הרבנות הראשית, מישהו הכניס משהו, איזשהו רב הכניס לינק זר למחשב שלו, והיה שם
פורנו,
כנראה, והיה שם כופרה. אז כל המחשבים של הרבנות הראשית ננעלו, ודרשו מהם מלא מלא ביטקוינס כדי לשחרר אותם, ואם היה להם את Sentinel One, זה לא היה קורה. אז יש, מחכה לכם לינק בתחתית, איפה שאתם לא צורכים את בכל יום נתון, יש שם לינק לעמוד המשרות של Sentinel One, ואם תביאו קורות חיים של מישהו אחר, תקבלו אייפון 7.
ולסטר סיטי.
ולסטר
סיטי. הם גם כן צריכים שתשלחו להם קורות חיים.
למאמנים?
למאמנים, כי המאמן, קלאודיו רניארי, זה שהביא להם לפני פחות מ-300 ימים את האליפות ההיסטורית, החסרת תקדים, הזו שלא תחזור יותר לעולם, פותר. הוא פותר, ואני אגיד לך, הוא פותר בצדק. אוקיי? ממה שאני קראתי בלסטר מרקורי, ובכלל אני עוקב אחרי הקבוצה הזאת, אתה יודע, על בסיס יומיומי, כן? משהו שמה לא דפק בין לא טיק-טק, סליחה. בין המאמן לשחקנים, היה שמה כל הזמן דיווחים על ריבים, על שחקנים שמאשימים אותו בצביעות, על שחקנים שמאשימים אותו ואומרים שהוא לא נחמד כמו שהוא מצויר, על שחקנים שאומרים שהוא התחיל בעצם לתפוס מעצמו טיפה יותר בגלל האליפות הזאת, על שחקנים שאמרו אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. וברגע שזה מגיע לסיטואציה הזאת, זה לא משנה מה המאמן עשה. אתה הולך לרדת ליגה, אוקיי, זכית באליפות בשנה שעברה, הייתה שערה מושלמת ועניינים מושלמים, כאילו הכל הסתדר לך כמו וולה של זידן לחיבורים.
אחד מהם,
אבל אתה חייב לעשות את השינוי הזה, כי אם לא אתה יורד ליגה ולרדת ליגה, זה שווה, זה הרבה יותר רע מאשר, אתה יודע, לפטר מאמן.
לפטר מאמן, כן, אליפות לא יודע, אבל בטוח במצב, בסיטואציה הנוכחית, אולי אפשר לעשות את זה יותר גרייספולי, לא לפטר אותו, להעביר אותו לתפקיד אחר במועדון, תפקיד לא רשמי כזה, שבו אולי יפריע, כדי שהשחקנים גם לא יראו אותו בעין, כי כנראה שהם עצבניים עליו, להביא מאמן אחר. הנה העובדה. כשהתחילה העונה, היה איזשהו יחס פחות דמיוני מאשר היחס שנה שעברה לאליפות, מן הסתם כולם הבינו שזה לא הולך לקרות, אבל עדיין אנשים אמרו, אולי הם ירוצו חזק בצמרת. האם הם יגיעו לליגה האירופית או לא? ואז בשלב מסוים, מה, הם יהיו סתם קבוצת מרכז טבלה משעממת, ולאחרונה, האם לסטר היא הקבוצה הכי גרועה באנגליה? התשובה לכך היא כן.
כן, הם, קודם כל הם כן רשמית, כאילו הם לא הצליחו לכבוש ב-2017, אתה יודע, בליגה, הם היחידים בטופ 5, בליגות של הטופ 5, עם הכי מעט שערים בטופ 5. באיזשהו שלב, כן, לסביליה היו 80% החזקה של כדור. מול הקבוצה הזאת, שפיבט לא יודע מה לעשות.
וזה לא שלסטר עשו בונקר מעניין. זה לא איזה אתלטיקו מדריד שאתה יודע, אתה אומר, זה איזה הקרב שמחכה להקוץ. ועזוב את זה שמקצו. אני לא רואה איך זה עוזר להם.
תראה, תלוי כמובן.
תמיד יכול
להיות. הכל יכול
לקרות. זה מן הסתם גול מאוד משמעותי, כן.
תשמע, אני בתוך ה... אני הייתי רוצה לראות את קפלו שם, שיביאו את קפלו, זה יכול להיות מעניין בטירוף. הפיבורית להחליף אותו הוא מנצ'יני, הם עדיין נשארים שם בעניין של האיטלקי.
מנצ'יני?
מנצ'יני, כן.
מעניין.
כן.
זאת אומרת, אחרי אינטר הכל כבר
קטן עליו.
כן, אחרי הטרפת שיש במילאנו הכל בסדר.
אבל אם מנצ'יני מגיע, אז כאילו הם מביאים מישהו שהיה אלוף אנגליה ואיטליה, לקבוצה שלך, שזה מדהים, כן? כאילו מנצ'יני זכה באליפות איטליה ובאליפות אנגליה. אבל רק, אתה יודע, שני נתונים שאולי מסבירים מה קרה ללסטר, מעבר, אתה יודע, אוקיי, המשמעת כבר לא אותה משמעת, ואין להם את אותה מוטיבציה, קנטה. אני ראיתי איזה וידאו, לפני הפיתורים של רניארי, על קנטה, ואני אשים את הלינק של זה, אבל קנטה, אחוז הניצחונות של לסטר איתו בקבוצה, 62% בפרמייר ליג. בלי קנטה, פחות מ-20%, 19%, 19.2%. קנטה, וצ'לסי כמובן עלו בכמות נקודות. קנטה, זה שהוא לא בלסטר וזה שהוא בצ'לסי, זה פשוט מוכיח שהוא הקשר הדפנסיבי הכי משמעותי שיש. והוא פי 8 יותר היה משמעותי ללסטר, בגלל שכל הטקטיקה שלהם, כל המערך שלהם, התבסס על היכולת שלו לחטוף כדורים, לחסום כדורים, הם היו מקום ראשון בחטיפות ובחסימות כדורים, כלומר בביתות שנחסמו, ולצאת למתפרצות.
אתה יודע מי השחקן היחידי שאני יכול לחשוב עליו יותר. בספורט קבוצתי שהיה לו השפעה כזו?
לברון?
לברון. אתה יודע, קווין דורנט עזב את אוקלאומה, אוקלאומה לא בדיוק התפרקו, וגולדן סטייט אפילו מנצחים פחות מאשר שנה שעברה.
כן, אבל בהפרשים יותר גבוהים. אבל נדבר על ה-NBA אחר.
בסדר, אני נדבר על ניצחונות, אנחנו נדברים נטו ניצחונות, נקודות, בסדר? נקודות בטבלה. מהצד השני, קליבלנד, עם לברון, זה קבוצה שמגיע מינימום גמר מזרח, אין פחות מזה. בלי לברון, זה, אתה יודע, מייקל ג'ורדן, שעזב את שיקגו, הם עדיין מגיעים לחצי גמר אזורי, עם פיפן והחבר'ה.
כן.
אין אף אחד, זה השפעה כזו גדולה על ששחקן אחד, גם אם זה, אתה יודע, מן הסתם, כל מומחה סטטיסטיקה או הסתברות, יגיד שזה קשקשת, כי זה מדגם לא מייצג, וכו וכו וכו, בסדר, עדיין.
אוקיי, אני אומר, קנטה, זה, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא טוב, באמת, כלומר, הוא underrated, למרות שכולם מכירים אותו, והוא overrated, במובן הזה שכאילו, כולם אומרים קנטה, 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 הוא underrated, אוקיי, האימפקט שלו על לסטר היה אגדי, מיטי, ואנחנו רואים את זה השנה.
אפשר להגיד, השחקן שהגיע באיזה 35 מיליון שהוא underrated, אבל בסדר.
לא, פחות הוא הגיע, אבל ביורוד אולי כן.
אתה יודע מה המבחן שאני מענה אותי? אם יביאו שוב את אהוב לבי רג'נן גולן מרומא לאיזה ארסנל או לאיזה מנצ'סטר או לקבוצה כזו, ולראות אם באמת ההשפעה תהיה מגבילה. מישהו ברמה הזו,
אוקיי,
לקבוצה אנגלית, ונראה אם באמת הליגה האנגלית כל כך צריכה את הקשר הגנתי הזה כדי להביא רצף ניסיונות.
אנחנו עוד שנייה נדבר על עוד קשר הגנתי שירשים אותי מאוד, אבל לפני זה, לסטר סיטי, נתונים על מחרס וורדי ב-2015-2016, 41 שערים ביחד ו-17 בישולים, השנה 8 שערים ו-4 בישולים, מן הסתם גם כן יחזבו, אבל באמת לסטר סיטי הזאת לא קבוצה שצריכה לרדת ליגה, זאת קבוצה בינונית, כאילו, תראה, זה שהם זכו באליפות, זה היה מפתיע מאוד, בגלל שהם קבוצה בינונית בסופו של דבר, אבל הם כן קבוצה שיכולה לדגדג את הטופ 10, ואני חושב שעם המאמן הנכון, הם יכולים להצליח את זה.
חולק על דעתך פה. אני ראיתי הרבה משחקים של לסטר שנה, ראיתי, לא תקצירי, אני אומר משהו, יושב רואה משחקים שלהם, יוצא לי, הם לא יותר טובים מסוואנזי.
כן, אבל...
אני חושב שאני רואה, אפילו את החומר שחקן, אני חושב שוורדי, וגם ריאד מאחז, היה להם את השנה הכי טובה כנראה, לפי הניהוד דעתי של הקריירה, זה היה האוטלייר.
היה שם פרפקט סטורם, כאילו זה
אין ספק. אני חושב שאנחנו שופטים אותם, לא על פי העונה, שלפני שתי עונות שהם כמעט ירדו, לא על פי העונה הזאת שהם לפי דעתי כרגע הכי חלשים בליגה, אלא על עונה אחת שבה הכל הסתדר, ולפי זה כל הערך של השחקנים עלה, ואני חושב שהשנה אנחנו רואים כמה הות' לא כזה בלם, כמה שמייקל לא כזה שוער, כמה ורדי לא כזה חלוץ.
קודם כל שמייקל הוא כן שוער, הוא שוער טוב מאוד לפי דעתי, וגם מבחינת אחוזי הצלות ומשהו, הוא מציל, הוא מצליח להציל את לסטר בהרבה מקרים, הוא שוער סבבה, ההגנה פשוט לפי דעתי התפרקה בגלל שהוציאו את החומה הזאת שנקראה קנטה, והם פשוט צריכים להתמודד עם הרבה יותר, אבל אתה יודע מה,
אני חושב שגם ההגנה, אתה גם רואה, קבוצות לא מפחדות כל כך. אז היה באמת משחק שמול סיטי, שמקצו אותם כמו איזה, לא יודע מה, נראו כמו איזה דוב שחטפו עוקץ של דבורים שם, אבל רוב שאר הקבוצות לא כל כך מפחדות. שנה שעברה, בשלב מסוים, לקראת סוף העונה, הקבוצות כבר כל כך פחדו לתקוף את לסטר, שאף אחד לא תקף אותם בחמת זעם.
נכון, אבל עדיין תקפו אותם וניסו לתקוף אותם, והם פשוט, בגלל הכלי נשק האדיר שהיה להם בהתקפה, בהתקפה המתפרצת, שזה קנטה, הם הצליחו. אבל אם אנחנו כבר מדברים על קנטה, אני רוצה לדבר על בקיוקו. בקיוקו, ממונקו, שאני חושב שהוא אחד מאלה שיראו מה... אוקיי, איפה אתה היית במשחק הזה? זאת השאלה שצריכה לבוא. אחד מהמשחקים הכי טובים ששוחקו, נגיד בעשור האחרון, אני לא צוחק, באמת, אולי שתי קבוצות שלא עסקו בליגת האלופות השנה, כן? אבל פשוט משחק מרתק.
זה המשחק ליגת האלופות הכי טוב שראיתי מאז צ'לסי ברצלונה.
לא מאז ברצלונה פריס סן ז'רמן?
לא, כי זה, אני לא אוהב לראות, ברצלונה לא התנעה שם כלום.
אוקיי. היה דו קרב...
רגע, נו, אנחנו רואים.
על מונקו.
אוקיי, כן.
כן, כן. היה דו קרב.
אי אפשר להגיד שזה היה משחק מדהים, מבחינת איכות, כי ההגנות היו לעתים תמועות, שזה הגנה של קבוצות ברמות האלה, אבל בסדר, אי אפשר לקבל הכל, והיה שם פשוט מהלכי התקפה, קרייזינס. קרייזינס.
זה גם היה קונטרסט אוף סטיילס כזה, זה היה מונקו שעובדת פשוט אדיר, בהתקפה מתפרצת, יש להם את ברננדו סילבה שם, שהוא יכול כאילו... אם אתה שם אותו בכספת, הוא יכול לצאת מזה בדריבל, כן? ואז למצוא את, את הסילונים האלה, אתה יודע, הם בפה
מה זה הם בפה? איך, זה, איך, זה, איך דבר כזה קורה?
תשמע, קודם כל מונקו, כתבתי קצת על האקדמיה של אחרי המשחק,
כן,
הם עושים סקאוטינג, בגלל שאין להם מחלקת ילדים, כן? בגלל שאין ילדים במונטה קרלו, אז הם מביאים את השחקנים בגיל 14, ובגיל 14, 15, אתה מבין טוב יותר, אם אתה עושה סקאוטינג נכון, אתה מבין טוב יותר מי יכול להיות שחקן ומי אולי...
מי בגיל 18 נראה ככה? מה זה הדבר הזה?
בגלל שאתה מגיע בגיל 14-15, מטפחים אותך כמו שחקן מקצוען, משלמים לך גם כן דרך אגב. חוץ מי אמבפה, תומאס למר כזה, שהוא השחקן הכי טוב במונקו.
21-22.
אתה יודע, זה כישרונות שהם יהיו אגדיים ברמה של טרזגה ותירי אמרי, שגם כן... גדלו במונקו, ואם אתה זוכר את מנצ'סטר יונייטד מונקו ב-1998, שמונקו לגמרי הפציצו אותם, והם לא הבינו, מה זה הדבר הזה, מה זה טירי אנרי הזה, ומה זה טרזגה, זה היה באותו רמה, אנחנו נדע מי זה בקיוקו, שהוא לא גדל באקדמיה, כן, אבל הוא הגיע גם כן בגיל צעיר, אמבפה ולמר, אנחנו נשמע להם, אתה יודע, אנחנו נשמע להם בעתיד, עוד עשור אנחנו נדבר, בוא נע, אמבפה הזה.
או שכן או שלא, נגיד יש לך את לזקות, לזקות, איך מבטאים את השם?
לקזט,
סליחה.
מיליון.
מיליון. זאת אומרת, שחקן ש...
כי יש את לסקוט.
נכון, קיבלתי לקזות.
זה היה בפנטנייקוס או משהו.
כן, אני מדבר על הקזות. זאת אומרת, שחקן שנראה כאילו הולך להיות החלוץ הכי חזק, או השחקן התקפה, לא חלוץ הכי טוב בעולם, ואז הוא קצת נעצר, כי זה קורה להרבה שחקנים צעירים.
קודם כל, הוא לא כזה צעיר, כן? הוא בן 25-6.
לא, אני מדבר שנים, שמישהו עקב בליגה הצרפתית.
זה משהו שונה, כי אתה רואה, יש ב... בתור מישהו שצופה המון בכדורגל ורואה הרבה כדורגל, יש איזה משהו בריצה הזאת, באיך שהבן אדם מחזיק את עצמו, שאתה אומר, אוקיי, זה סופרסטאר. כן? אפשר היה לראות את זה עם רונלדו, מגיל מאוד צעיר, אפשר היה לראות את זה עם מסי, בגיל מאוד צעיר. יש לו איזה ספשלנס כזה, איזה ייחודיות, אתה יודע, שכמובן אם הוא נפצע וזה, זה יכול, אתה יודע, זה יכול לשבש הכל, כן? אבל יש איזה משהו באמבפה כזה, הריצה הזאת, הכוח המתפרץ הזה, היכולת שלו לשמור את הכדור קרוב לרגל, בריצה מהירה, אלו דברים שהם, על זה הסופרסטארים.
הוא אמור להיות ה...
על זה נבנים סופרסטארים. עכשיו,
דיאבאלה הבא?
הדיאבאלה הבא...
תשמע, דיאבאלה מאוגם לנו בארבע שנים, והוא כבר מייד. הוא כבר כוכב, כאילו, אתה אומר, אם הוא עובר עכשיו לברצלונה שנה הבאה, מיובה, כולם אומרים, סבבה, הגיוני.
כן, אם אמבפה לא עובר לברצלונה, אוקיי? אם הוא עובר לקבוצה, נגיד, כמו מנצ'סטר סיטי, כן? ששם הוא יכול להשתלב עם לירוי סאנה ורחים סטרלינג
חסוס.
וחסוס וג'זוס, אז אתה תראה משהו אחר, אוקיי, אתה תראה כאילו, אוקיי, הוא בול במקום, ההחלטה שלו לאן להגיע היא סופר קריטית, כי אם הוא מגיע לריאל מדריד הוא יכול להימחץ.
כמו כולם.
כן, אם הוא מגיע לארסנל, ואתה יודע, נגיד ארסנל מביאה את ג'רדים, את לונרדו ג'רדים, המאמן של מונאקו, כן. שכרגע, אוקיי, אם אני ארסנל, אני מרים טלפון ללאונרדו ג'רדים ואומר לו, תשמע, אנחנו צריכים קבוצה שיודעת לרוץ, שיודעת לשחק עם מנצ'סטר סיטי, שיודעת לעשות הגנה, כי הם יודעים לעשות הגנה. מונאקו בשנה שעברה עשו הגנה מצוינת, החליפו להם כמעט את כל ההגנה השנה, והם עדיין עושים הגנה טובה. מה שמראה על יכולת של מאמן. אבל אם אנחנו כבר מדברים על כוכבים וכאלה...
אתה חושב שזה כמו בחברות, שיש לך נגיד מישהו שאתה הולך לפטר אותו, ואתה מפחד שהוא ילחלך עליך, אתה יודע שהוא ירים טלפון לארסנגר, יגיד, don't come work here, it's not good. אבל אתה שם מיליארד שנה. It's not as it was. תגיד לי, לפני שאנחנו עוזבים את מונאקו, מה אתה חושב על הפייר פליי? העובדה שקבוצה שיש לה כסף תצטרך לאבד עכשיו את כל הכוכבים שלה, כי היא לא יכולה להתחרות בקבוצות רק בגלל שיש להם יותר קהל. אז למראית עין, או אתה יודע, במחשבה הראשונית, זה מאוד הגיוני וזה ספורטיבי, קבוצות שיש להם יותר קהל, יהיה להם יותר כסף והכל בסדר והכל טוב ויפה. מצד שני, זה בעצם מגיע למצב שעד שכבר יש לך קבוצה מגניבה, היא תימחק.
כן, אבל זה גם האסטרטגיה של מונאקו. כלומר, ריבולוב, הבעלים שלהם, האולגרך הרוסי, הגיע למונאקו בזבז הרבה מאוד כסף בשביל לבנות את הקבוצה. הוא הביא את חמאס רודריגז ופלקאו
ואחד... מחר אותם מרווח, את חמאס.
כן, כן. והביא...
בעצם לא, נראה לי שלא.
לא, הוא מחר ברווח. והביא את ג'ורג' מנדס, עבד איתו מאוד קשה. מנדס הרוויח הרבה מאוד כסף ממונאקו. פיני זהבי הרוויח הרבה מאוד כסף ממונאקו. אתה יודע, ואז הוא אמר, טוב, יש את האקדמיה המצוינת הזאת שעובדת באופן עקבי וטוב מאוד מ-1975, כן, האקדמיה של מונאקו זה לא איזה משהו חדש, והוא התחיל למכור את השחקנים בשביל לעמוד בעצם בפייר פליי הפיננסי. עם מונאקו אני פחות דואג, בגלל שמונאקו נהנית ממס מופחת שם, ויש להם בעלים מיליארדר, זה לא מדאיג אותי, מונאקו לא מדאיגה אותי, מה שמדאיג אותי זה ברוסיה דורטמונד כזה, וברוסיה מנשנגלדבאך.
רגע, ברוסיה דורטמונד עם ה-80 אלף אוהדים מנויים, כן. יכולים להגיע למשכורות הכי גבוהות?
הם לא, עובדה, אתלטיקו מדריד.
הם לא, כי יש להם פחות כסף.
נכון, אתלטיקו מדריד, גם כן, אתה יודע, בסופו של דבר, הפייר פליי הפיננסי, אם הוא מחייב אותך למכור את השחקנים הכי טובים שלך, בגיל ש... אתה יודע, אתה צריך להשאיר אותם אצלך בשביל להפוך לקבוצה באמת חזקה, אז זה פוגע בכל הקונספט הזה של התחרותיות. כי למשל דורטמונד, במשך הרבה מאוד שנים, כן, הם היו יכולים לבנות קבוצות זולות יחסית, אבל אז, אתה יודע, הם חייבים למכור את גונדוגן, והם חייבים למכור את המלס, בגלל שהמלס לא רוצה להאריך את החוזה, בגלל שאתה לא יכול להציע לו את אותו שכר, כמו ביירן מינכן, כי אם אתה תציע לו אותו שכר, אתה תפסיד, ואז אתה תפסיד...
אני מניח שיוליאן דרקסלר לא בוולסבורג כרגע, מאותה סיבה. מאותה הסיבה.
גם יש...
הוא רב שם, אנחנו יודעים שהוא רב שם, אבל אני מניח שהמריבה, גם בוזגלו שרב בבאר שבע, זה על כסף הרבה פעמים, די.
הפייר פליי הפיננסי, מה שהוא אומר, כן, זה שאם יש לך כסף, אתה רשאי להשקיע בקבוצה שלך, ואז יהיה לך יותר הצלחה ויותר כסף. ובגלל זה אנחנו רואים את הפערים הגדלים באירופה, כן? מונאקו, היא תתחרה השנה על האליפות בצרפת, מתחרה השנה על האליפות בצרפת, שנה הבאה לא, כנראה שלא. יובנטוס, היא פשוט מכניסה פי 60 ומשהו מהמקום השני, כן? מבחינת, לא מכניסה, כן? סליחה, משלמת, פי 60 ומשהו יותר.
מה?
לא, סליחה, לא פי 60. לא. סליחה. יובנטוס, כן? היא, הפערים בתקציב שכר שלה, מול הקבוצות האחרות.
רומא ונפולי?
רומא ונאפולי הם מאוד גדולים.
הם בערך פי שתיים.
בערך פי שתיים, כן. יש להם יכולות גם לשלם הרבה יותר, ונאפולי צריכה להוציא כסף שאין לה בשביל לשלם את הסכומים האלה, ואז הוא אומר שהפייר פליי הפיננסי תוקע קבוצות במקום, אוקיי? אבל
די על זה.
די על זה.
בוא נדבר כדורגל. אם דיברנו על יובה, תן לי קצת על יובה.
אוקיי, רק שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו על אגוארו. אגוארו הגיע למשחק הזה כדי להראות לילד ג'זוס, אתה לא לוקח את המקום שלי, דבר אחד, ודבר שני, תשמעו חברים, הוא די אמר את זה אחרי
המשחק. שהוא שבר את הרגל?
לא, לא, הוא די אמר את זה אחרי המשחק, כן, הוא אומר, אני פה עד סוף העונה.
אבל חיסוס לא, חיסוס שבר את הרגל, ואגוארו כנראה לא יהיה שם שנה הבאה.
נכון, אבל תקשיב, אגוארו הגיע בטירוף. איך אנחנו יודעים שהוא הגיע בטירוף? הוא ניצח ביותר טאקלים מכל שחקן אחר במגרש, אוקיי? הוא עשה, ב-87 דקות שלו נגד מונקו, הוא עשה 29% מהטאקלים שלו העונה. אוקיי? הוא פשוט הגיע במטרה לקחת את הכדור, להראות אוקיי, אני פה, כן? הוא נתן גול ראשון בסיטי אחרי 580 דקות בצ'אמפיונס ליג השנה. הוא פשוט אמר, הוא נתן את ההופעת סופרסטאר.
זה ההופעה מדהימה.
חברים, אני פה, יותר מזה, הוא עכשיו גם הארגנטינאי.
אתה מרשים מפלקאו.
לפי דעתי כן, כי פלקאו עשה המון טעויות.
אני לא מדבר על החטאת פנדל.
גם על זה, הוא עשה המון טעויות, הוא איבד כדורים, נתן גול
גם
מדהים.
קון, פלקאו... גם קון מחתים מלא פנדלים יחסית.
נכון, אבל לא, אם היה פנדל במשחק הזה, אז הוא היה לוקח את
תגיד,
זה.
תגיד, יכול להיות
כן?
שהיגואין והגוארו וכל החברה האלה, הם בחלק מזימה זדונית למנוע ממסי תואר בינלאומי חשוב? יכול להיות שהם משחקים טוב ומשחקים חשובים כל הקריירה שלהם בכל מקום שהם נמצאים, אבל נבחרת ארגנטינה הם עושים לו דווקא.
יכול להיות, הם שילמו, רונלדו משלם להם.
לא, נמאס להם מכל עצומת לב שמסי מקבל, וכדי עושים, אתה תפשיר אותנו לבד מול שוער בנבחרת ארגנטינה, ואנחנו נביא לצ'ילה לקחת קופה, לקחת הקופה וכאלה.
כן, אתה יודע שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, איך כאילו ארגנטינה לא כובשת חמישייה כל משחק עם אגוארו, איגואין, מסי ודיבאלה, כן, אתה יודע, כאילו אתה אומר, אבל באמת, אתה ראית אגוארו שקודם כל רוצה להוכיח, אגב, אתם שומעים צעקות מהמרתון, כן?
זה כאילו מבין, זה גם אווירה ספורטיבית.
כן.
בכל יום נתון יכול להיות מרתון מחוץ לאולפן בפלייבאז.
אז אתה ראית אגוארו, אגב, כשדיברתי מקודם על איך אתה מזהה סופרסטאר, אז אתה מזהה את זה על פי משחקים כאלה. לפי דעתי אגוארו, שנה הבאה, עובר קבוצה לאינטר או יובנטוס.
יובה.
אתה יודע שהיה דיווח השבוע שיובנטוס רוצה את סימאונה? מה אתה אומר על זה?
קלאסי.
קלאסי, אבל מבאס.
לא, קלאסי, כי זה יובה, זה יובה שאומרת, מה? אתם רוצים את סימאונה? אין בעיה, אנחנו ניקח את סימאונה וננה, ננה, ננה. אנחנו גם קונים שופטים וגם קונים מאמנים.
זה יובנטוס, היה קלאסי. יובנטוס, כן. יובנטוס נתנו משחק סופר מקצועי מול פורטו, משחק קשה. צפיתי במשחק הזה, ואז עברתי לקראת הסוף ללסטר סביליה. אבל אתה רואה כל כך הרבה
איזה קליניק זה היה.
כן, זה היה קליני. זה היה נקי. יובנטוס מגיעה, מנצחת את פורטו בלי הבלם. אתה יודע, כשאתה במצב שהבלם הכי טוב בעולם, אתה יכול להושיב אותו על ה...
ביציע?
ביציע, אפילו לא על הספסל.
כי הוא הסתכל עליך לא יפה או משהו.
זה פשוט אדיר. עכשיו, היה, אני לא יודע, היה תמונות בטוויטר שראו את בונוצ'י, יושב כזה בצד, כאילו יש את יצא הכבוד, ובונוצ'י ממש יושב בצד, כאילו הוא קיבל עונש בכיתה א', הוא יושב בצד.
ומי כבש? לאחרונה, מי חזר לכבוש אחרי תקופה ארוכה? מרקיזיו, שגם הוא חוטף, אתה יודע, זוכר, דיברנו פה קצת על השטות הזאת עם הבת של אלגר, ועוד היו וככה פנו אליי אישית ואמרו, עד שאתם מדברים על ליגת אלקית, הם נורים שטויות, אבל תראה, גם מרקיזיו חזר לכבוש. תשמע, יובה פשוט נראית מפלצת. עם מה שצ'לסי עושה באנגליה, יובה פשוט עושה את זה גם בליגת אלקית וגם באירופה.
כן, מי שכבש נגד פורטו זה...
לא, מרקיזיו כבש בליגה.
כן, זה... פיאצה, פיאצה אומרים את זה בקרואטית, שאגב הוא פרוספקט מטורף מבחינת שחקן גבוה, חזק.
הם הולכים להישאר שם, הרביעה הזאת מקדימה הולכת להישאר?
אז זהו, כשהם שיחקו נגד פורטו, הם שיחקו בעצם בלי שלושה בלמים,
לא, שחקו... יובה זה להחליף את ג'קו, להביא את ג'קו מרומא, זה יובה, להחליף את מג'קוביץ' ולהגיד, אנחנו צריכים מזרח אירופאי כובש, אל טייק, אל דרינק יור מילק שייק.
יש להם את, הם משחקים עם מנג'וקיץ' בעצם בתור ווינגר בצד שמאל, כן? אבל באיזשהו שלב הם שחקו 4-1, 4-1, כאילו זה...
4-1, 4-1, כן, לא.
כן, לא, 4-1,
4-2-3-1 אולי.
לא, הם שיחקו באיזשהו שלב רק עם קשר אחורי אחד, זה 4-1.
4-1.
4-1, כן. למה אני...
לא, כי אני דמיינתי את זה על המגרש, לי זה יותר נראה כמו 4-2-4 בפועל. קלאסי כזה של פעם. אתה יודע, של שני חלוצים ושני קשרים ממש גבוהים, ממש גבוהים.
אבל אתה חושב על העומק הזה שיש ליובנטוס, שליכטשטיינר יוצא, דני אלווס נכנס, אתה יודע, כולם כאילו סופר מקצוענים, סופר וטרנס כאלה.
מי הכוכב של הקבוצה הזו?
דיבאלה.
דיבאלה?
דיבאלה, כן.
הוא האגו מעל הקבוצה?
אני לא, הוא לא, אין אגו מעל הקבוצה, ואנחנו ראינו את זה שבונוצ'י הבלם הכי טוב בעולם, אוקיי? בנוצ'י הבלם הכי טוב, טופ 5 מבחינת בלמים, יוצא החוצה והמערכת ממשיכה לפעול. אפרופו, יש לי איזה משהו שאני עבדתי עליו השבוע, איזושהי סברה. הרבה פעמים מדברים על הליגה האנגלית כהליגה חלשה מאוד וכולי, כן? בגלל באירופה. לסטר זה הקבוצה האנגלית שחטפה הכי פחות
השנה באירופה.
בשמינית הגמר, אבל כן.
לא, אבל גם בבתים היא ניצחה הכי הרבה.
נכון, אבל אני רוצה, אפרופו באמת יובנטוס וג'קו, אוקיי? יש לך את השחקנים האלה שקשלו באנגליה באופן מחפיר, ופשוט פורחים בליגה האיטלקית.
או בצרפתית.
או בצרפתית. יש לך את קוודרדו
ביובה.
אנחנו מדברים על ג'קו, כן?
ברומא.
הוא עכשיו כבש הכי הרבה שערים, 9 שערים, ב9 משחקים. בשמונה משחקים. הוא הראשון שעושה את זה, שכובש בשמונה משחקים רצופים.
במדי רומא.
במדי רומא. לא משנה, הבחור הקטן, הקטלוני, אני מצטער, אני פשוט...
הקטלני הקטן.
דלופאו.
אוקיי.
דלופאו, שבמילן פתאום הוא פורח, אתה רואה,
מופן יחסי, כן.
כן, אבל אתה ראית באברטון שהוא, אוקיי, בסדר. נו, איך קוראים לו? מסלח, וגם כן ברומא שהוא פורח, סוסו ממילן שהוא היה בליברפול וג'אג'יה ולא כל זה, אפילו מרקו מטרצי היה באברטון ופרח באיטליה, אמרתי קוודרדו, מרקו איסלה מקליארי, אתה יודע, כל מיני שחקנים כאלה.
יש יותר מפלקאו? אני לא מבין, יש יותר מפלקאו שלוכיח את זה? פלקאו היה בשתי קבוצות באנגליה.
וקשל מהם.
מה זה קשל? הסריח את הספסל.
כן.
ותראה מה הוא עושה עכשיו.
יותר מזה, אתה יודע, מוחמד סלח, כן, יש לו, הוא מעורב כאילו במלא שערים ברומא, הוא כאילו ממש שחקן מרכזי.
רומא, נבחרת מצרים, זה נראה כאילו הבן אדם, כאילו אם הוא רק עובר על מגרש, איכשהו הכדור יעבור את הקו.
כן, אבל עוד פעם, אנחנו, האם... אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים צוחקים על הליגה האנגלית, שברמה, הרבה מהקוראים שלי והרבה מהמאזינים שלנו, הם אומרים, כן, הליגה האנגלית אולי תחרותית יותר, אבל הם חלשים, תראה אותם באירופה. אוקיי, נכון, טוטנהאם מפסידה לגנט, כן, בבית, אבל עוד פעם, אם אתה מגיע למשחקים באנגליה, ואתה רואה שחקנים שמצליחים המון במקומות אחרים, ואז מגיעים לאנגליה וכושלים, האם זה בגלל שהכדורגל באנגליה הוא שונה לחלוטין, ופשוט קשה מאוד להצליח בו?
אולי משחקים יותר מדי משחקים?
אולי משחקים יותר מדי משחקים, אולי מגיעים גמורים מהעייפות למשחקים באירופה?
אולי הצהובונים פלוס האווירה התרבותית פוגעת? אולי הם נכנסים לך למעיים על כל דבר שאתה עושה, ואוגרים לך לחשוב שאתה אל? אני לא יודע איך זה מדינות אחרות, אבל באנגליה אני קצת מכיר, וזה כל כך מוגזם. מי שמצליח לשמור על שפיות ככדורגלן באנגליה, זה לא נתפס. אין מדינה שהיא כל כך מטורפת. אתה יודע, אנחנו מדברים כבר שבוע על איזה שוער שאוכל פאי. די כבר, תשחררו אותי.
אוי, נכון, לא דיברנו על שואה, השוער השומן, שאוכל...
כבר לא שוער, מסכן, בגיל 46 הוא עכשיו מובטל, כי הוא אכל פאי, והימר על עצמו.
הוא די הפך לסלב באנגליה, ואני די בטוח שהוא הולך להיות, אתה יודע, באח הגדול או משהו, כאילו זה...
באיזו מדינה?
הוא סידר את עצמו בקטע הזה.
באיזו מדינה, אתה שומע על כל כך הרבה, ההוא בגד בה, ההיא בגדה בו, הוא לקח... אתה יודע, וזה קורה בכל הקבוצות, מקסי רודריגז, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מכל הליגות, אבל באנגליה, עם הצהובונים שלה, כאילו, די.
אני חושב שזה הרבה יותר מקצועי, שאתה מגיע למהירויות כאלה שיש אינטנסיביות פשוט פסיכית באנגליה. אוקיי, אתה מסתכל על משחק בטיס ויאריאל או בטיס איבר, זה פשוט אין לך את אותה אינטנסיביות. עזוב את הרמת כדורגל,
יכול להיות יותר כיף, יכול להיות יותר כיף לצופה.
כן.
יש הרבה אנשים שיגידו שיותר כיף.
אבל אתה רואה פשוט הרמת אינטנסיביות הזאת. במזג האוויר הזה של ברנלי צ'לסי, אתה יודע, שיורד עליך שלג ורוח וגשם, כן. ואתה יודע, אתה צריך להיות חתוך מהבד הנכון בשביל להצליח באנגליה, ואתה רואה פשוט שחקנים שהם גדולים באיטליה או בספרד, והם מגיעים לאנגליה והם כושלים. ואתה רואה שחקנים, ההפך, שהם כישלון אדיר באנגליה, הם מגיעים לרומא והם פורחים. ג'קו בסיטי היה שחקן מת, היה שחקן גמור, אתה יודע, הוא קיבל כדורים ואיבד אותם וכו', ואז הוא הגיע לאיטליה והפך לחלוץ המוביל של רומא. אוקיי?
יש הפוך? יש דוגמאות הפוכות?
ברור שיש הפוך.
מי יוצא מהליגה האנגלית ככוכב ואז נופל? יש את בייל שנשאר כוכב ענק, פה ושם, מי עוד? מי היה כוכב גדול באנגליה? יצא החוצה.
כמעט ולא יוצאים.
בדיוק.
כמעט ולא יוצאים.
אז יש לך מדי פעם את בקאם, ויש לך מדי פעם את מקמנמן.
מקמנמן, כן, בליברפול.
שעזב לריאל, ויש לך את בייל שעזב, אז כולם הולכים לריאל.
לא, תראה, בעבר הרחוק יותר, אתה היה גרי לינקר ומר קיוס וכאלה.
זה ספורט אחר.
לא, אבל גם, תראה, אריאן רובן.
כי הסרבים, הנה, ג'ק ווילשר, סירב לעבור למילן. אולי כי הוא, אתה יודע.
בבורנמות, חביבי, זה על חוף הים. אבל אתה יודע, כאילו כשאתה מסתכל, נגיד אריאן רובן, הוא גם כן עזב את אנגליה, והוא הגיע לריאל מדריד, ובסיטואציה מאוד מוזרה, שאגב, ריאל מדריד של אז, של רובן ורייס, אם אתה זוכר, והיגואין, היא קצת מזכירה לי את ברצלונה השנה, ובואו נדבר קצת על המשבר של ברצלונה, אוקיי?
אני רק רוצה להגיד לך, איפה שאתה מתחיל? אם ברסה עוברת את פריס סן ז'רמן, אני אוסר על אנשים בשנה, 12 חודשים קלנדריים להגיד לי, זה סופה של תקופה, בסדר? די.
אגב,
אבל בוא תגיד לי עכשיו למה זה סופה של תקופה.
לא, אני לא רוצה להגיד לך שזה סופה של תקופה, כי אתה יודע, ריאל מדריד הפסידו לוולנסיה, הם משחקים נגד ויה ריאל.
הפסד שלישי מאז ינואר של ריאל.
הם הפסידו יותר משחקים ב-2017 מאשר ב-2016.
כן,
כל 2016.
הפסידו בחודש האחרון, בחודש הקלנדרי האחרון הפסידו 3 משחקים.
כן, ואנחנו, אתה יודע, אתה מסתכל על ברצלונה, מיד אחרי ההפסד של ריאל, הם העלו תמונה של מסי מחייך באינסטגרם שלהם, וכולם, אתה יודע, עפו על זה. כי אתה יודע, בסופו של דבר, הם לא בכזה מרחק גדול.
פוטנציאלית 4 ויש עוד משחק ביניהם.
כן, הם נקודה אחת, ריאל מדריד מגיעה לויאריאל, ויאריאל זה קשוח, אוקיי, זה לא...
ולנציה זה קשוח, ויאריאל זה קשוח.
ולנציה האמת הפתיעו, כן? אבל אגב, קודם כל, אפרופו ריאל מדריד, הם שיחקו, הם היו אמורים לשחק בדצמבר נגד ולנציה, נדחה המשחק, אוקיי? ואז הם שיחקו נגד ולנציה אחרת, עם סימיון זזה ועוד כל מיני שחקנים שהצטרפו, ריאלה וכאלה. אז אתה יודע, זה לא הכי הוגן, נגיד לריאל מדריד, מצד שני, אתה יודע, יאללה, מה שנקרא.
גם סביליה, כשלוש נקודות מאחור, כן?
כן, גם סביליה יכולה עדיין זה, כלומר, עדיין יש שם לליגה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ברצלונה כרגע, ואני לוקח את הנקודת מבט של לפורטה, שהוא קצת מבין בברצלונה, הוא היה נשיא שם, התמודד בנשיאות, הוא אמר, חוץ מהניצחון נגד לגנס, כן? הכל היה מחורבן. כן, השחקנים לא משחקים טוב, אין לך את ברצלונה שמשחקת כמו פעם, ואנחנו ראינו את זה, דרך אגב, נגד פריז סן ז'רמן, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שברצלונה היא פשוט לא אותה מכונה מתקתקת, שמאז בעצם התקופה של פפ גוארדיולה משחקת אותו סגנון שמבוסס על מסירות, ומאז לואיס אנריקה טיפה מוותרת על הסגנון המאוד ייחודי שלה, והולכת על העניין הזה של הסופר סטארס, שזה קצת כמו ריאל מדריד.
או שבוא נגיד את האמת, הפציעה של אינייסטה, והעובדה שצ'אבי כבר לא שם.
ובוסקץ.
מה לעשות, זה חשוב. עם כל שלושה כוכבים מקדימה, הלב של הקבוצה, כבר לא מתפקד כמו שצריך.
הלב של הקבוצה זה תמיד הקישור, זה תמיד אתה צריך, וזה במיוחד בברצלונה, יש מפת מסירות כאלה, שאתה ראית, שברצלונה פשוט לא משתמשת בקישור שלה כמו פעם. אתה פשוט רואה, אתה יודע, זה מרים את הנקודות, ככל שהנקודה יותר גדולה, ככה השחקן נגע יותר בכדור, ופתאום אתה רואה שהנקודות הגדולות, הם לא איניאסטה ובוסקץ, הם השחקנים הבלמים מאחורה, לא מצליחים להעביר את הכדור קדימה, ויש לי סברה, אוקיי? לגבי ברצלונה. אפרופו פייר פליי, כן? ברצלונה היום חייבת הרבה יותר הכנסות, בשביל לעמוד בתנאים של הפייר פליי הפיננסי הספרדי. אסור להם להוציא יותר מ-70% מההכנסות שלהם על שכר, והם תקועים במובן הזה, בגלל שהם חידשו ללואיס סוארס ונאמר את החוזים עד 2021, והם לא חידשו לאיזה אחד,
מסי.
לאו מסי. שלאו מסי זה שחקן של 25 מיליון יורו נטו, שזה יעלה בסביבות ה-58 מיליון עלות מעביד, נגיד את זה. וזה בעיה מאוד גדולה.
להלן טיסות למזרח התיכון באמצע העונה.
נכון, בגלל זה הם בעצם הפשילו את המכנסיים במובן מסוים ונסו.
נכון, זה קצת תאוות בעצם, אתה אומר, כאילו, אפילו על מסי, כן, אתה אומר, אולי תיקח פחות כסף ותעבוד פחות?
מה, תעשה כזה כמו טים דנקן?
לא.
תיקח פחות כסף בשביל שתוכל להביא שחקנים טובים
לסביבה? תיקח פחות כסף כדי שאתה תעבוד פחות ותוכל ליהנות מהחיים יותר. זה ברמה שאתה יודע, כמו שאתה אומר על החבר'ה בוול סטריט, שאתה, אוקיי, אז אתם עושים 300K בשנה ממוצע ואתם עובדים 20 שעות ביום? זה כאילו, מסי, אתה יכול לקחת פחות, אבל מצד שני, לא תטוס למזרח התיכון לשחק נגד קבוצה שאתה לא יודע איך להגוד את שמה.
נכון, אבל...
אבל אז הוא מסכן על המשכורות של כל האחרים, והסוכן שלו מטפטף לו רעל בטלפון.
שוב, אתה יודע, אני לא יכול, אי אפשר להתלונן...
אי אפשר, הוא מבשל את הדייסה, הוא אוכל אותה, הוא צריך לטוס למזרח התיכון, לא אני.
נכון, אבל
אני גר במזרח התיכון.
אכלת אותה בסין.
לא, אבל זה באמת, אתה יודע, הם רוצים את הכסף, הם צריכים לעבוד יותר קשה בשביל הכסף.
מן הסתם, אבל קודם כל, מסי עובד מאוד קשה, אוקיי? למרות שהוא לא...
הוא עובד הכי קשה.
נכון, הוא לא רץ הכי הרבה על המגרש, אבל הוא עובד קשה מאוד.
אנשים פה רצו עכשיו 21 ו-42 קילומטר, הם לא עובדים יותר קשה משחקן כדורגל שרץ 7 כמו מסי, אבל האורך חיים בזה.
אני אגיד לך משהו, כן? מסי בלעדיו, כן? אפרופו, אם אתה מוציא שחקן, בלעדיו עכשיו, כרגע הוא הגלגל השיניים המרכזי של ברצלונה.
יותר מרונלדו במדריד.
בטח, בטח. הוא בעצם אחראי, הוא הפליימייקר והפינישר בהרבה מובנים. הוא הזה שנותן את הכדור האחרון, והוא הזה שמתחיל את ההתקפות הרבה פעמים, שמסתיימות בשער. ויש שם בעיה. כי הם לא מצליחים לחדש לו את החוזה. הם ויש...
עוד כמה שנים נשאר על החוזה? שנתיים?
ב-2018 זה נגמר.
זאת אומרת, לא השנה הזו, השנה הבאה.
כן, אבל יש עוד משהו, שדני אלווס נגע בזה. דני אלווס אמר, ההנהלה של ברצלונה הנוכחית לא יודעת להתייחס לשחקנים.
צריך להגיד שדני אלווס רצה השבוע, התפרסם שהוא רצה לחזור לברסה, וברסה דחו אותו, אז בואו ניקח הכל with a pinch and grain of salt.
כן. אז אנחנו... אני חושב שסיימנו את החלק הראשון.
כן, דיברנו על כדורגל, ובוא נתחיל לבוא לדבר על כדורסל.
יאללה.
בכל יום נתון חלק שני, ובואו נדבר על משחקים שיהיו, בניגוד למשחקים שהיו, או NBA שנדבר עליו בחלק הבא. הדבר היחידי שמשותף לכל החלקים האלה הוא, שגם החלק הזה הוא תחת חסותה של חברת Sentinel One, שמגינה על ארגונים בפני תקיפה של ארגוני, של תוכנות כופר. כופרות.
כופרות.
כופרות. יש אייפון 7 לכל מי שיביא להם קורות חיים של מהנדס שהם מחפשים לגייס. יש את הרשימה שלנו.
שמגייסים.
שמגייסים. יש את הרשימה של המשרות בקישורים שלנו. יאללה. איזה משחקים יש לנו מעניינים השבוע?
נתחיל עם ויאריאל, ריאל מדריד, שהפך בעצם למשחק מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב מבחינת ריאל מדריד. אחרי הפסד לוולנסיה. הפסד מפתיע, אפשר לומר. דיברנו עליו בחלק הראשון. שזה קצת לא הוגן לריאל מדריד, שהם שיחקו נגד ולנסיה הרבה יותר חזקה, מבחינת איכות שחקנים. או...
לריאל מדריד אין שום זכות להגיד על שום דבר שהוא לא הוגן.
נכון. אבל, ריאל מדריד, קצת מספרים כלליים, הכי הרבה הזדמנויות פר 90 דקות בליגת, למי יש הכי הרבה לפי דעתך?
סביליה.
לא. ביירן מינכן. למרות מה שקוראים,
באמת? להם,
כן, 14 הזדמנויות למשחק.
הייתי בטוח שה-28 הזדמנויות ברבע שעה הראשונה של המשחק נגד לסטר, תשים את סביליה ככה למעלה.
לא, לא, זה רק בליגות, אנחנו לא מדברים על זה. ריאל מדריד מקום שני במובן הזה, 13.95. ממקום שלישי לפי דעתך, מבחינת הזדמנויות למשחק, לשערים במשחק?
זה לא צ'לסי שחשבתי עליה. כן צ'לסי?
לא, ליברפול. 13.58. קיצר, ריאל מדריד חייבת את המשחק הזה, ויה ריאל, קבוצה מצוינת במדריגל הזה. אם הם לא מנצחים, הם יכולים להגיע למצב שבו ברצלונה, נקודה אחת מהם.
ויהיה משחק חסר.
לא.
ביניהם כאילו, יש משחק חסר ביניהם.
כן, לא, כרגע לריאל מדריד יש משחק חסר.
אבל אני אומר, יש משחק ביניהם.
אבל ברצלונה, וזה משחק נוסף שצריך לדבר עליו, נגד אתלטיקו מדריד. באתלטיקו מדריד. ככה שיש לנו מחזור מאוד מאוד משמעותי בספרד. דיברנו על המשבר של ברצלונה, נראה אם הם ייצאו ממנו עם הופעה מופלאה נגד אתלטיקו.
למרית עין, אם מסתכלים על הטבלה, למרות שצ'ורלו כבר אמר שנמאס לו מהליגה והגביה הם כבר עפו, למרות שהשופטים נגדם ורק ליגת אלופות, אם אתלטיקו מנצחת ואם מדריד עם ריאל שוב שומטת נקודות, אתלטיקו במרוץ וסביליה אולי מקום ראשון, ואולי יש לנו את העונה הכי תחרותית של הליגה הספרדית מאז שנות ה-90 פחות או יותר.
כן, כן, זה מרגיש ככה, זה נראה ככה. יש דיבור על זה שמסי רוצה לשנות בעצם את כל הסגל של ברצלונה, שהוא דוחף לזה, שהוא רוצה את איסקו, שהוא רוצה כל מיני שחקנים כאלה.
כבר בזמן לא עבר שחקן מריאל לברצלונה.
כן, אבל איסקו זה יעשה בלגנים, אני לא יודע.
לא, זה לא פיגו.
כן. לא פיגו. בקיצור, ליגה מאוד מעניינת השנה. עכשיו, אם ריאל מדריד מנצחת וריאל, אתלטיקו מדריד וברצלונה עושים תיקו,
סביליה מהמקודות נגמר השנה.
סביליה, אתה יודע, פתאום רצף הפסדים לספניול ובלבאו, אפשרי, כן? אז אנחנו נראה עוד פעם כזאת ליגה מדשדשת עד הסוף, אבל כרגע זה נראה מאוד מעניין, וזה מחזור סופר מעניין.
איזה ימים לחוצים את החוברים על זידן. הקריירה שלו באמת עכשיו, או שהיא ממשיכה בנסיקה, אם הוא מאבד עכשיו את האליפות עם עוד הפסד, ואולי גם הפסד בבית לברצלונה, הוא כנראה לא יהיה איתנו בשנה הבאה. תלוי מאוד במה שיקרה בליגת האלופות מן הסתם.
כן, אבל
כן.
תשמע,
הם עדיין לא עברו את נאפולי.
הם עדיין לא עברו את נאפולי.
זה אחד המגרשים הכי ביתיים באירופה.
כן, יש להם עכשיו את גרף ביילס, שחוזר למשחק, הוא קבע ש 13 דקות לתוך
המשחק.
גול פנטסטי נגד מי שחקו?
הם ניצחו שם, זה היה הגול השני.
ספניול?
תמשיך לדבר, אני
מבין. לבייל יש 23 שערים ב-28 משחקי ליגה בריאל מדריד האחרונים, וריאל מדריד בדרך, אם הם יכבשו נגד ויאריאל, הם בעצם יכולים לשבור סי של הפקעות רצופות במשחקים. קיצר, it's on the line בשבועות הקרובים, מבחינת זידן, מבחינת ריאל מדריד. ריאל מדריד מקבלת חזרה את בייל. ההפסד לוולנסיה נראה לי כמו בליפ, יותר מאשר משבר או משהו כזה, וזאת קבוצה שכן יכולה לספוג שני שערים ולחזור מפיגור. אני דווקא מאמין בריאל מדריד הזאת השנה, היא נראית לי קבוצה הרבה יותר בריאה ומאוזנת מאשר נגיד ברצלונה.
זה היה אחרי נגד אספניול?
כן. הם נראים לי פשוט הרבה יותר מאוזנים, ואתה יודע, קורה, מפסידים לוולנסיה, וולנסיה זה קבוצה גדולה, נכון, הם במצב קטסטרופלי, אבל...
ואולי בגלל זה הם ניצחו גם.
יכול להיות.
אתה יודע, יש הרבה על הליין גם לוולנסיה.
כן, כן.
איזה עוד משחקים מעניינים יש לנו השבוע?
יש את גמר גביע הליגה, שבגרון גביע הליגה הוא לא משחק מעניין, אבל מוריניו, תואר ראשון במנצ'סטר יונייטד, אפשרי. מישהו דיבר איתי השבוע על זה שמוריניו יכול לעשות טראבל. לא אליפות, אבל הוא זוכה בגביע אנגליה, בגביע הליגה ובגביע ליגה אירופית, הוא כרגע פייבוריט לשחייה בליגה אירופית, ואז זה טראבל, ואז כאילו כל, אתה יודע, נגיד העונה הפחות טובה בליגה, הם עדיין מקום שישי, נראית אחרת לחלוטין.
יהיה להם ליגת אלופות בעצם.
כן, כן, אם הם זוכים בליגת אירופה.
מעניין, אם הוא יזכה בליגה האירופית, פתאום הוא יתחיל לספר דברים אחרים על המפעל הזה, כי כרגע הוא מאוד מזלזל בו. אם מנצ'סטר יזכו, יש לי הרגשה שמוריניו פתאום הופך את זה ל...
קודם כל הוא לא מזלזל בו, כי זלאטן ופוגבה משחקים,
לא, על קווים חזקים, בגלל שהוא בדיוק בגלל שאני חושב שאני מדבר על ליגת אלופות, הוא מזלזל בו מילולית.
כן. קצת נתונים, הם הפסד בודד אחד ב-24 המשחקים האחרונים, 25, סליחה, המשחקים האחרונים, איבראימוביץ'.
הם שיחקו רק פעם אחת נגד קבוצה חזקה.
נכון, עדיין, איבראימוביץ', אף שחקן לא כבש יותר עבור מנצ'סטר יונייטד מאז תחילת העונה שעברה. מזלטן, מרסיאל בקטע הוא משחק טוב. לאיבראימוביץ' יש אותה כמות שערים כמו מסי. לא, סליחה, למסי יש יותר מתחילת העונה שעברה. יש לו יותר שערים מרונלדו לזלטן. הם קבוצה עם שחקנים ממש ממש טובים ש שמשתפרת בהגנה, הם נראים פשוט יותר טוב בהגנה, יש להם את ביילי, ג'ונס, הם פשוט נראים שקשה מאוד לנצח אותם. עזוב את זה שהם שיחקו ב-25 משחקים האחרונים, באמת נגד קבוצות שהם חצי כוח, נגיד חוץ מטוטנהאם, הם פשוט נראים טוב.
ועדיין, בדיוק אמרת את השניים שאין להם מקום, ביחד עם קאריק בגלל הגיל שלו, אבל דיילי בלין, ג'ונס, אני לא מבין, זה חוליית הגנה שאמור לקחת אליפות?
אני לא יודע אם לקחת אליפות, אבל
זה מנצ'סטר, מנצ'סטר כל שנה אמורים, לא שנה, שנה הבאה.
אבל שנה הבאה, כן. אתה מחזק טיפה, אתה יודע, אתה מביא, לפי דעתי זה עניין שבאמת חיזוקים, להביא עוד מגן שמאלי כזה.
דני בלין זה בדיוק כמו על שם, אתה יודע, כמו מילנר, זה כל מיני שחקנים כאלה, שאתה אומר, די, אי אפשר להביא מגן שהוא מגן, בלם שהוא בלם?
אבל אתה צריך שחקן, אתה צריך את היוטיליטי פלייר הזה, אלה גם כן, לאלכס פרגוסון הגדול, היה תמיד היוטיליטי פלייר כזה. אתה יודע, איך קראו לו? בלומפיסט, שהיה מגן ימני, קשר שמאלי, אתה יודע.
בסדר, אבל הם מתחרים מול צ'לסי.
ג'ונס היה מגן ימני, בלם, אתה יודע.
בסדר, אבל הם מתחרים מול צ'לסי, שיש להם שחקן מאוד מאוד חזק, בתפקיד הנכון שלו על המגרש, פלוס האקסטרה אייג' הזה של פדרו שעולה מהספסל, כל מיני כאלה.
מנצ'סטר יונייטד מביאה את בקיוקו ממונקו, והם הקבוצה אחת מהחזקות באירופה. זה ככה.
על המייר הם כן.
זה ברמה הזאת,
וזה גם יש את עניין העונה השנייה של מוריניו,
שזה תמיד טוב מבחינתם. איך שאני רואה את זה, כרגע, מנצ'סטר יונייטד זה הקבוצה השנייה הכי טובה באנגליה אחרי צ'לסי, תחרות קשה עם מנצ'סטר סיטי.
עוד קבוצה עם הגנה מזעזעת?
כן. לא, מנצ'סטר יונייטד ההגנה שלה משתפרת וכו'. אוקיי, אז נגד סאות'המפטון, סאות'המפטון קצת דרדלה, ון דייק פצוע, ועדיין הם יכולים, אתה יודע, הם עדיין יכולים לנצח, הם עדיין קבוצה כזאת שיכולה לעשות...
ונדייק וויטור משלמים את מחיר השלב הבתים המעולה בליגה האירופית.
הם משלמים את מחיר הרם שרמן, התרשם מהם כל כך, שהם חייבים להיפצע.
כן. שמע, אבל הנה, אבל בשתי קבוצות, אתה רואה שסאות'המפטון בלי ונדייק היא הרבה פחות טובה?
כן, אבל... סאות'המפטון זה לא קבוצה...
בלי המאמן שעבר לאברטון ובלי ון דייק.
כן, אבל
קבוצה היא בדעת עצמה.
קלוד פואל הוא אחד מהמאמנים באמת המוכשרים שיש.
פלוס השנה יש באמת 6 קבוצות שהן מעל הליגה.
כן.
ומתחתן יש את אברטון, שהן גם מעל שאר הליגה.
כן, סאות'המפטון, בואו לא נשכח, יש להם תקציב שכר לא הכי גבוה בעולם, יש להם אקדמיה מצוינת, יש להם שחקנים שיכולים להקשות על כל קבוצה אחרת. הם הביאו את החלוץ מנאפולי, את שמו אני מתקשה לבטא, מנולו גביאדיני, כן? יש להם את נייתן רדמונד שהוא מאוד מסוכן, את טאדיץ' שהוא, אתה יודע, הוא שחקן שמייצר מצבים סטייל פייט כזה. אז אני כן רואה את סאות'המפטון מקשה על מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד מגיעה מאוד פייבוריטית לדבר הזה, ואני אופתע אם סאות'המפטון ינצחו כמו כולם, אבל אם מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד, תראה, יש משהו כזה בתפיסה של מנצ'סטר יונייטד כמועדון שהם חייבים לנצח גם בגמרים של ליגת אירופה, כן? ולכן הם לא כמו ארסנל, לא יעלו עם הרכב מוחלש, כן? או הרכב צעירים לגמר. ארסנל עשו את זה לגמר גביע הליגה. למה? בגלל שסגל צריך לדעת לנצח גביעים. ארסנל לא ידעו לנצח מול ברמינגהאם בגמר גביע אז, למרות שהם היו פייבוריטים וכו', בגלל שמנטלית הם פשוט לא מתאימים, אתה יודע, המועדון, התרבות של המועדון שהתפתחה תחת ונגר, הם לא הצליחו לנצח את זה וזה השפיע
עליהם. מעניין, נגיד הליגה האירופית, מאוד מעניין אותי מנצ'סטר יכולים לנצח אותה, למרות שיש שם את רומא, למרות שיש שם בשקטש, למרות שיש שם...
אין לי ספק, מה, תראה את הסגל,
עדיין, משחק נגד רומא, זה אחלה מבחן.
מבחן טוב.
זה משחק שבכיף יכול שנה הבאה בליגת האלופות בשמינית.
אני אומר שהגמר גביע הזה הוא חלק מהלימוד של הקבוצה הזאת, של הסגל הזה, לנצח, להחזיר את התרבות הניצחון למנצ'סטר יונייטד. מוריניו עובד על זה מאוד קשה, וזה הגמר גביע. אפרופו רומא, משחק אחרון שאנחנו נדבר עליו, אינטר נגד רומא, בעצם משחק אינטר אחרי שהם החליפו את דבור, הם פשוט ברצף ניצחונות מטורף, רק הפסידו ליובנטוס, רומא גם כן ברצף משלה, אינטר יכולה בעצם...
מה זה רצף? רצף של רביעיות, חמישיות?
כן, הם משחקים כדורגל ספלטי, לוצ'יאנו ספלטי הוא סוג של מומחה שמקדים את זמנו הרבה פעמים, הוא המציא את המערך 4-6-0, שזה המערך שאלכס פרגוסון זכה איתו בליגת האלופות, עם קרלוס טבס, וויין רוני וקריסטיאנו רונלדו, שאין בעצם חלוץ, והם משחקים מאוד גמיש. ספלטי המציא את זה. יהיה משחק מול שתי קבוצות מאוד איכותיות, שלפי דעתי זה הרבה יותר משחק לשנה הבאה, ולראות איפה אינטר יכולה להיות בשנה הבאה, מאשר משחק לשנה הזאת, כי השנה הזאת יובנטוס תיקח חליפות. אם אינטר מנצחת, זה גם כן נותן בוסט מנטלי מאוד חשוב למועדון
עדיין
הזה.
עדיין יש סיכוי שהם יעקפו את נאפולי במרוץ של ליגת האלופות.
וכמובן שיש את המאבק הזה.
הם רק מקום רביעי כרגע.
כן.
והם אותו מספר נקודות כמו אטלנטה, לאציו, הם צריכים להגיע לליגת האלופות.
הם צריכים. גם מבחינה כספית, גם מבחינת המותג.
איטליה זה 3 או 4?
3.
3, אז בדיוק, ב-3 הם כרגע 6 נקודות מאחורי נאפולי. זה עדיין לא גמור.
הם חייבים לנצח בשביל להשאיר לעצמם סיכוי.
שחקנים כמו איקרדי לא נשארים בקבוצות כמו אינטר, אם הם יותר מדי שנים לא באלופות.
נכון מאוד.
ואיקרדי, כרגע לאינטר יש איזה 40 שערים בליגה, איקרדי לפי דעתי עם 50% ומשהו, יותר מ-20 גולים, נכון?
כן. איקרדי הוא...
לא, אין לו 20 גולים בליגה, אבל הוא כמעט 50% מהשערים של אינטר בליגה. שחקן כזה, שאתה כל כך צריך אותו, לא יישאר באינטר אם לא יהיה לו את ליגת האלופות, כי הליגה האיטלקית היא קצת, אתה יודע... איבדה מהפוקוס. היא הליגה השלישית באירופה, ואולי הרביעית, אולי החמישית כבר, רגע, שנו הצרפתית, איך עוקפת אותה?
זה ייקח עוד זמן, אבל...
אבל זה יכול לקרות.
כן, תראה, מאורו איקרדי הוא עם 94, הוא has been directly involved, כן, הוא היה מעורב ב-94 שערים, ב-145 המשחקים שהוא משחק, 72 שערים, 22 בישולים, כלומר הוא...
הוא חצי קבוצה.
הוא חצי קבוצה באמת, ברמה הזאת, הוא חגג יום הולדת השבוע, רק בן 24, אתה יודע? כאילו, זה נראה כזה שהוא...
כי הוא עושה הרבה רעש, כי הוא כבר כתב ביוגרפיה, או אוטוביוגרפיה,
שהוא הסתבך איתה עם האולטרס של אינטר. הוא לגמרי, אגב, אפרופו, כן, איגואין, אגוארו, דיבאלה, איקרדי, אוקיי, זה ארגנטינה עדיין.
בסופו של דבר צריך רק, אתה יודע, 3 שחקני התקפה, 3-4, אתה צריך לבחור מתוך אלה, זה נחמד שיש לך לספסל עוד כאלה.
כן, אבל...
מסי,
כן.
אז... אבל אין כבר מסצ'רנו, ואין את המסצ'רנו עם הבאים, ואין את ה, אתה יודע, מה לעשות? מי הבלמים הגדולים של ארגנטינה?
כן, זה בעיה.
מי המגנים?
זה בעיה.
מי השוער?
רומאו.
נכון, זה בסדר.
שהוא לא ספג איזה 600 דקות עד שהוא ספג בפעם הראשונה.
כן, אבל הגנה וקישור אחורי. בסדר.
וזהו, אלו המשחקים.
בוא נעבור דבר כזה כדורסל.
כדורסל?
NBA, לא כמו יורוליג.
יאללה.
נתון פרק 22 ולמנה העיקרית היום NBA. לפני שנתחיל אני רק אשים לכם קליפ קטן שהכינו לנו, קליפ אודיו קטן שהכינו לנו החבר'ה בסנטנל 1, ונמשיך לאחר מכן.
נותני החסות הפנטסטיים שלנו.
משחק מדהים.
וואי, תקשיב, בוא נו, נתן שם בביתה.
שמע, איזה פגז אחי.
השאר, לא ראיתי כאלה דברים.
אז מה אתם חושבים על הגיוס שקיבלנו? $70 million from Red Point and Ashton Kutcher?
וואו, מדהים.
את האמת? מגיע לנו.
My Facebook blew up when I posted.
טוב, אין ספק, הקבוצה של האנשים פה זה הקבוצה הכי מטורפת של האנשים שעבד איתי הייתה אי פעם.
בצדק, כאילו, אנחנו מייצרים בזכות האנשים האלה את המוצר הכי חזק היום בשוק ל-Endpoint Protection.
וואי, אפופו, אני עובדת עכשיו על פיצ'ר מגניב בטירוף. אני
אשתף... וואי, שמעתי עליו.
כן, אני עוד מעט נסיים אותו, נשחרר אותו. שליחי,
בסלק כמה שיותר מהר.
אני באמת לראות את זה. אשלח
לכם פרוטוטייפ, תראו אותו.
ראיתי שעבד את זה.
מעבר המוצר, the people here, the talent, חבל על הזמן, לא ראיתי משהו כזה.
תכלס, רק תעבירו קורת חיים.
טוב, יאללה, חבר'ה, מתחיל השיעור ספינינג שלנו. אתם באים?
יאללה, כן, יאללה.
יאללה, נחלבי את הטרנינג.
יאללה, ביי.
ביי.
ביי, תרשם.
We are Sentinel One. Join the buzz.
יאללה, אז חזרנו מה-delightful beat sounds של זה, וממשיכים לדבר על NBA.
ערן סורוקה.
שלום, שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אתה יודע שאני ואתה, בעצם אנחנו חולקים הרבה משותף ביחד. קודם כל התחלנו לעבוד בעיתונות בערך באותם שנים. שנינו חולי NBA. שנינו מכירים את שמרית דרמן.
נכון.
שאוט אאוט לשמרית.
שאוט אאוט שמרית.
כן. וחוץ מזה, באמת, אתה יודע, חוץ מזה אנחנו כאילו, אתה יודע, חולי NBA אמיתיים כאלה, כאילו, כמו פעם, כמו שגדלו על מנחם לס ו...
שגדלו על מנחם לס ושעכשיו אוהבים לעבוד עם סטטיסטיקות ולעבוד עם נתונים ולעשות את הדאטה ג'ורנליזם, שזה הדור שלי, אני מבסוט ממנו.
איפה שהוא עכשיו אלון נידן מתגרד ואומר, למה הם משכים לדבר על מספרים החבר'ה האלה?
אז בוא נדבר על מספרים, אוקיי? ובוא ננסה למצוא היגיון במה שקרה בשוק העברות השחקנים. הטריידים בעצם ב-NBA, המעבר הכי גדול זה דייביס וקאזנס, איך זה הולך לעבוד? ראיתי את קוטש ניק, אנחנו ניתן לינק על זה, שמדבר על בעצם שהולך להיות פיק אנד רול מטורף בין דייביס וקאזנס.
בצד אחד של המגרש.
בצד אחד של המגרש, שיש לך בעצם שני שחקנים שהם 28-11, כאילו 28.11 ריבאונדים, באותה קבוצה, פעם ראשונה שזה קורה מאז, כאילו אקים אלג'ון וטומפסון בערך, או דייביד רובינסון וטים דנקן, בעצם שני ענקים. איך זה הולך לעבוד?
ומה הם חמסות נגד שלושות שהם לא עשו הלילה נגד יוסטון?
קודם כל יוסטון היא לא דוגמה, יוסטון היא לא דוגמה לשום דבר מבחינת שלושות, כי היא פשוט סוג של אנומליה בעצמה.
שנייה, אחר אנחנו רק נסדר עכשיו.
יוסטון היא סוג של אנומליה בעצמה מבחינת שלשות, כי מה שהיא עושה, אף קבוצה אחרת ב-NBA לא עושה, כנראה כולל גולדן סטייט. אבל...
כן, בגדול, היא קיצונית.
היא, בוא נגיד, זה היה מבחן בד קשה. אבל מה שהם הולכים לעשות הרבה, גם דיברתם על הפיק אנד רול, מאוד מאוד קודם כל תלוי בג'רו הולידיי, שיצטרך להיות הרבה יותר טוב מהבוקר, כן. גם כדי לנווט בין השניים האלה.
קספי נפצע, שזה לפי דעתי, הוא הקלה השלישי הכי טוב אחרי קאזנס ודייביס כרגע.
הוא באמת קלה 14 נקודות
בבחורה.
12 בבחורה ב 24 דקות, והוא היה
ושבר את האצבע.
ושבר את הבוין,
זה טריפל דאבל, זה דאבל דאבל, איך זה הולך?
זה אמור להיעדר 4-6 שבועות עכשיו.
בוין מגודל.
את ה-thumb.
כף יד?
הוא ניסה לחטוף כדור מאריק גורדון,
יש מצב שזה גמר לו טעונה, דרך אגב, אבל בסדר, אחר כך קספי, כן, דייביס קאזן.
בקיצור, זה שני סנטרים שהגדלת אותם, תאומי מגדל, אבל זה מעניין, כי זה שני ביגמן מאוד מאוד מודרניים. זה ביגמן שמסוגלים גם לקלוע מבחוץ, גם להוביל כדור.
נתון. אפרופו, אתה יודע, אמרו שבאדי הילד הוא הולך להיות הסטפן קרי הבא.
מבחינת ויבק.
כן, אז לקאזנס יש, כשהוא עבר, היה 6 שלשות יותר מבאדי הילד. אז זה רק מראה משהו, אבל אוקיי.
וזה מעניין בדיוק בהקשר הזה, כי זה דייביס וקאזנס, זה לא שני שחקנים שיכולים לשרוץ רק מתחת לסל, הם גם שחקנים שונים, כי קאזנס הוא דומיננטי מאוד מתחת לטבעת, ודייביס הוא דומיננטי מאוד מעל הטבעת.
גם יש לו חצי מרחק, לא רע בכלל.
לפניהם יש חצי מרחק,
יש להם שלשות גם לא רע.
יש להם שלשות, יש להם חצי מרחק, יש להם בעצם את כל החבילה היום, הם יכולים לקחת כדור מריבאונד, לעשות חוף לחוף, להעביר את הכדור הכדור בין הרגליים, לעשות קרוס אובר מטורף, סיבסו ולסיים בדנק.
ראינו את זה קורה כמה פעמים העונה.
כן, כן. ואם פעם היו מתלהבים כששקיל אוניל היה עושה את זה פעם בחודש, אז החבר'ה האלה יכולים לעשות את זה על בסיס יומי. ולכן זה לא ציוות הגבוהים, אם אנחנו זוכרים את אולג'ואן וסמפסון, שני שחקנים שיעמדו בשני הצדדים של הריבוע של המלבן של הצבע וימסרו אחד לשני, אז זה לא יהיה רק ככה.
זה גם לא הכדורסל כבר יותר.
בדיוק.
הכדורסל עצמו הוא משחק הרבה יותר פתוח של שלשות ואין, כאילו, אי אפשר להכנות בצבע, מה שנקרא.
נכון, אי אפשר להכנות היום בצבע, גם בגלל החוקים וגם בגלל, באמת, כל העניין הזה של השלשות, כך שהרבה פעמים אני חושב שאחד מהם ישחק עם הגב לסל, והשני ישחק מולו, ויהיו שם הרבה מסירות של מה שנקרא גבוה לגבוה, והרבה הוצאות כדור החוצה, כי מה שקורה עם שני שחקני פנים כאלה, ההגנות אין להן, כאילו, תודה.
אוקיי, אין הרבה שאלות.
הם עכשיו
באו מה יקרה.
כן, עכשיו הם בתחרות למקום שמיני, שאני חושב שדנבר עדיין פייבורטית את זה. דנבר קבוצה מצוינת שרצה טוב מאוד ביחד, יש להם את יוקיץ' שהוא גם כן אחד מהביג מנים האלה,
דנבר, סקרמנטו, פורטלנד וניו אורלינס ודאלאס ומינסוטה, כולם באותו מקום.
כן, אבל סקרמנטו לפי דעתי די החליטו לעשות טנקינג אחרי,
והם ניצחו הלילה,
ובאופן אבסורד הם ניצחו הלילה,
ועם אותם מספרים של קזינס.
כן, זה לא אומר שום דבר לפי דעתי. לפי דעתי הם הולכים לכיוון טנקינג.
אל תשנו על פורטלנד שדנבר עזרה להם בזה שהיא שלחה להם את נורקיץ' במקום פלמלי. נורקיץ' זה סנטר מהסוג שפלמלי היה טוב מאוד בפורטלנד, אבל נורקיץ' הלילה כבר 13 נקודות בבחורה וניצחון חוץ בטורונטו, עם לילה ועם מקולום ועם החבר בריאים ועם אלמינו בריא, גם פורטלנד עוד יכולה להיות
שם. שנייה נחזור לפליקנס.
אוקיי.
קודם כל, לפי הנתונים אנחנו רואים שדייביס הרבה יותר טוב בתור פאורפורד מאשר סנטר. ה-PER שזה שנוי במחלוקת, אבל כן, מדד יעילות שמראה לך זה, יש לו 29.8 הכי טוב ב-NBA כשהוא פאורפורד, ורק 24.6 שזה גם כן מצוין, כן, כשהוא סנטר. אז כאילו בעצם קאזנס מגיע לתת לדייביס להיות השחקן הכי טוב ב-NBA באיזשהו מובן.
נכון.
תשחק פאורפורד.
נכון, תשחק בעמדה שלך. מה שקרה, מכיוון שהסנטרים האחרים של ניו אורלינס, שזה אומר השיק, ואלקסיס הג'ינסה, היו כל כך לא יעילים, דייביס פשוט בא להנהלה שלו בשבועות האחרונים, לפי מה שדיווחו, ואמר, אני מעדיף לשחק ארבע. אם אתם יכולים למצוא לי איזשהו סנטר לידי, אז זה יוריד ממני מאוד את הלחץ.
בוא נראה מה גריג מונרו עושה. שנייה, קאזנס.
קאזנס פנוי, כן.
אבל קאזנס הוא גם מגיע עם חבילה, הוא אישיות בעייתית.
אישיות?
הוא אישיות בעייתית, הוא צורח על שחקנים איתו, הוא יש לו שפת גוף של אימו, ילד מתבגר אימו שננעל בדלת, כאילו זורק הכל ורץ לחדר ותורק את הדלת, ו- I hate you mother, father, I hate you. כאילו זה השפת גוף שלו, האם הוא יכול להשתנות?
יש נתון אחד על קאזנס שראיתי ב-ESPN, שדעתי מסכם את זה יותר טוב מכולם. הוא השחקן הראשון אי פעם, שמשחק 400 משחקים לפחות בקבוצה אחת, יש להם מוצאים של 20-10, ולא מגיע לפלייאוף.
כן.
ויש שיגידו שסקרמנטו לא הצליחה לבנות קבוצה מצליחה סביב קאזנס.
כמה קווין לאב היו קראו לזה?
היו.
אני מניח שקווין לאב זה בדיוק אותו סיפור.
קווין לאב, אני דעתי, הוא שחק פחות מ-400 משחקים,
אבל זה פצוע הרבה. כן, זה רק על הנקודה הזו.
משהו כזה. בכל נקרה, גם לאב בסוף מצא את הקבוצה שלו, וקאזנס, יש לו את כל הבעייתיות הזאת, ויש שיגידו שסקרמנטו לא הצליחו לבנות קבוצה מצליחה סביב קאזנס, ויש שיגידו שהם לא הצליחו לבנות קבוצה מצליחה בגלל קאזנס. כן. כאיש הזה, מצד אחד, באמת יש לו יחסים די בעייתיים, היו לו גם עם מאמנים, גם עם שחקנים. מצד שני, כבר כשהיה מאמן שאהב אותו, מייק מלון, מאוד מאוד הסתדר איתו, סקרמנטו פיתרה את מייק מלון בצורה חסרת כל סיכוי, לדעתי זאת הטעות הכי גדולה שלהם בחמש שנים האחרונות.
סקרמנטו בכלל, זה טעות על גבי טעות, כן. על גבי טעות, כלומר, ולאדי דיביץ' אפילו מודה, I am a pretty bad general manager, כאילו זה, חוץ מלהגיד את זה, הוא אמר הכל.
הוא מתחיל עם ווצ'יץ'?
וואי, בוא נה, לא חשבתי על זה. התאומים
היוגוסלבים
לשעבר, שאין להם מושג בניהול כדורסל.
עד כה.
אני לא רוצה להיכנס לסקרמנטו, בגלל שאני לא חושב כמה אוהדי סקרמנטו יש בישראל.
היו, ואז הם עברו להיות אוהדי ניורלינס.
לא, אני מזכיר לך שאתה קבוצה הכי מעליבה, ובדיוק בתקופה שהרבה אנשים עיצבו, אתה יודע, לגילנו
נקרא על זה. היה לך בזמנו את סקרמנטו קווינס, כמו ש...
עם דיבאץ' וביבי,
ובר.
כן, אחלה קבוצה.
קבוצה טובה, אבל כאילו... וג'ייסון וויליאמס בזמנו, זה בעצם הקבוצות האלה שאתה לא רואה שום סיכוי. כלומר, כשהיה את פילדלפיה שמסו את הטנקינג המטורף שלהם, היה את הפרוסס, כן? אתה כאילו, היה איזה גאונות בג'נרל מנג'ר הינקי, שהוא כאילו ניסה, אתה יודע, לעשות איזה משהו, ואתה באמת רואה את ג'ואל אמביד, שזה משהו מדהים, וסימונס, לא ביל סימונס,
בן
סימונס, אז אתה רואה שם העתיד, ואתה אומר, אוקיי, קצת מביאים פה, קצת מביאים שם, ויש לך קבוצת פלייאוף. סקרמנטו זה, מה אתם עושים?
סקרמנטו זה, וסקרמנטו זה יותר מהר, כי סקרמנטו זה גם, לא נעים לי להעליב את בירת קליפורניה, בוא לא נקרא לחור, בוא נקרא לה לא העיר הכי אטרקטיבית, אפילו בצפון קליפורניה.
כן.
כשאתה מסתכל על מי שנמצא שעה משם. אז זו קבוצה שמאוד מאוד מאוד קשה להביא אליה כוכבים, ובעצם אם הם לא יבחרו אחד כזה בדראפט, אני לא רואה כוכב מגיע אליהם, והיה להם כוכב במשך שנים, באמת ביג מן מהטובים בליגה, מהדומיננטים ביותר בליגה.
הוא טופ 5 ביג מן, הוא כאילו, כן.
כרגע ניו אורלינס יש שני טופ 5 ביג מן, וזה דבר די נדיר ב-NBA שלהם.
ומה ניו אורלינס, מה אתה חושב שהם יעשו?
ניו אורלינס עכשיו, אני חושב שניו אורלינס יש בעיה גדולה, והיא לא קזינס ודייביס,
אגב, כי ניו אורלינס זה מקום שכן אפשר להביא אליו אנשים, בגלל שזה מקום מדהים, באמת הייתי שם, איך... כל אחד חייב להגיע לניו אורלינס לפחות פעם אחת בחייו.
כתייר, אתה מבין שזה מקום עם האחוז פשיעה הכי גבוה, זה לא בדיוק, זה לא...
לא, עוד לא מה שהשתקמה מקטרינה, אבל...
ומצד שני אנחנו רואים שניו יורק, שזה מקום שהוא, אתה יודע, בירת עולם, זה לא ששחקנים עושים הכל כדי להגיע לשם.
נכון, נכון, אבל קראתי כתבה מצוינת בטיימס על קווין דורנט בסן פרנסיסקו, אתה יודע, עדיף לגור בסן פרנסיסקו מאשר אוקלהומה, במיוחד את השחקן NBA.
אמרו כולם תמיד.
כן, גם ניו אורלינס, עדיף להיות שם שזה מעין הב, שתמיד קורים שם דברים, תמיד מתרחשים שם דברים, מאשר סקרמנטו, כאילו. אז האם אתה חושב שהם יצליחו, ניו אורלינס, לפני שאנחנו עוברים לטורונטו והעברה השנייה הגדולה, האם אתה חושב שניו אורלינס יכולה להביא עוד איזה צלע, עוד איזה שוטר?
זה בעיה, כי האמת שניו אורלינס החליטו לשחרר את טרנס ג'ונס, שנתן כמה משחקים טובים, מצד שני הוא שיחק בעיקר 4, אבל הייתה לו כליה מבחוץ. ניו אורלינס בעצם ויתרה על 3, ניו אורלינס הייתה קבוצה מקום 27 או 28 ב-NBA באחוזי 3, ויתרה על 3 גארדים, כולל הילד, שהוא קלה, בכל זאת הגיע מהקולג'י מוניטין של קלה. קאסנס עם
6,
כן, 3 בדיוק. לא, הוא פשוט לא קיבל הרבה הזדמנויות, וגם מונת רוקי, עדיין. קספי נפצע, טרנס ג'ונס שוחרר, ואין להם כרגע קלי חוץ, הם תלויים בהולידי, ביטואן מור ובטים פרייזר. וזאת עלולה להיות הבעיה שלהם. אם הם לא יגיעו לפלייאוף, זה לא בגלל קזינס ודייביס, זה בגלל קליעה מבחוץ. ואז בעצם זה יביא אותם לקיץ במצב שהם חייבים להוסיף, גם לתת חוזה חדש להולידיי, וגם למצוא קליעה, מספיק קליעה מסביב.
אני מזכיר לכם שיש את העניין שקזינס רוצה רבע מיליארד דולר.
קזינס הוא לא יכול לקבל רבע מיליארד.
קודם כל הוא ויתר, בעל כורחו, על 30 מיליון, כי היה, יש חוקים של תקרת השכר החדשה שלא נלאה אתכם.
המקסימום שאפשר להציע לו עכשיו זה 180 ולא
205,
ולא 209.
כן, רחמים. אגב, אני חושב ש...
מה הם יעשו מבחינה הגנתית?
מבחינה הגנתית, שוב, דייביס הוא שומר מצוין, גם on the ball וגם off the ball.
על מי?
על מי שיבוא.
אבל זה לא נכון, כי יש בדרך כלל בקושי ביגמן אחד בקבוצות. אז עכשיו יש לך שניים שהם קצת מהמסע, והם הולכים לקחת על עצמם מלא בהתקפה.
כן, אבל רק שנייה, אני חושב ש... אם כולם הולכים לסמול בול ולכיוון הזה, לא, לפי דעתי זה לא מקום רע לעשות את ההפך.
ההפך.
כלומר, אם כולם הולכים ימינה, יכול מאוד להיות שבשמאל יש לך איזה משהו אחר.
בהתקפה. אני מקבל
לא, גם בהגנה.
תראה, דייביס הוא גבוה שקודם כל יוצא נהדר לקלעים.
זה נכון.
יש לו מוטת ידיים אדירה, ודעתי קזינס פחות או יותר ילך מכות עם אנשים ברימון, ודייביס יפטרל
באזור. מה הם יעשו נגד וושינגטון? מה הם יעשו נגד וושינגטון שיש לך שלושה גארדים כאלה ש...
וושינגטון זה פחות מעניין.
דווקא וושינגטון הם פחות קריטיים, כי זה...
מה הם יעשו נגד גולדן
סטייט? נגד גולדן סטייט לא יודע מה לעשות כנראה.
אתה יודע מה, אז בוא נעשה יותר, נגד דאלאס אני יכול להבין. אני לא יודע, זה לא נראה כמו, אני לא קונה זה שזה קבוצה שאמורה להפחיד מאוד.
תראה, שוב, זה הכל תלוי בכמה החיבור יצליח ובכמה השלשות ייכנסו. אני חושב שהשלשות הולכות להיות הבעיה הגדולה שלהם, יצטרכו למצוא אולי להביא איזשהו קלה שמסיים עונה, מסיים חצי עונה בסין, ולמצוא משהו כזה, כי הקליעה מבחוץ הולכת להיות הבעיה הקרית שלהם.
הם הולכים להגיע לפלייאוף?
אני חושב... אני אגיד את זה, זה יישמע נורא פרובינציאלי, אני חושב שהפציעה של קספי פגע מאוד בסיכוי שלהם להגיע לפלייאוף.
נורא פרובינציאלי, זה ברור לכולם, זה שלושות, אתה יודע, זה הביא אותו.
אני גם חושב שאם כבר אנחנו מדברים, אז דנבר קבוצה יותר טובה, ואוקלהומה, כן, שהם יגיעו לפלייאוף בכל מקרה, כן, אוקלהומה התחזקה ממש, הם הביאו את מקדרמנט וגיבסון משיקגו, זה כאילו שחקנים שממש ממש ממש יכולים לשבת, להגיע בול לקבוצה הזאת, שיכולה להגיע אפילו למקום רביעי כזה, ולעשות צרות בפלייאוף לכל קבוצה.
סם פרסטי אמר, המנג'ר של אוקלאומה סיטי, אנחנו קבוצה יותר טובה הערב מאשר היינו בבוקר.
כן.
וזה טרייד שהוא מצוין, גם כי גיבסון נותן להם עוד בן אדם בצבע אמין, כשסטיבן אדם...
הוא בן אדם גם מאוד חיובי, מאוד אנשים, חיובי. בן אדם מאוד אהוב בחדר הלבשה של שיקגו.
מאוד.
בוא נדבר שנייה, אוקיי, ומקדרמונט הוא שוטר מצוין מהשלוש, אתה צריך את אלה, הוא לא קיבל הרבה הזדמנויות בשיקגו, הוא כוכב קולג'ים, אחד מהגדולים mm-hmm. בשנים האחרונות, שכאילו איבד את עצמו בשיקגו, כמו הרבה איזה. בוא נדבר על שיקגו, זה קבוצה מאוד אהובה, ואחר כך נעבור לטורונטו, כי צריך קצת לדבר עליהם, כי mm-hmm. הצ'אלנג'רים זה. אבל okay. מה קורה עם שיקגו? What the fuck? כאילו, קודם כל אומרים, אנחנו מעיפים את בטלר, מעיפים את כולם, רק דוויין וייד נשאר, כולם פנויים לטרייד, הביאו את רונדו, אני זוכר שישבנו פה עם, מי ישבנו? עם עידו, ואמרנו, זה לא יכול לעבוד בשיקגו, כי גם וייד, גם בטלר וגם רונדו צריכים את הכדור אצלם, זה לא יכול לעבוד, כי יש כדור אחד על המגרש, ואז הם בעצם מגיעים, מעיפים את מקדרמונט, מעיפים את גיבסון, רצו אולי להביא את מרקוס סמארט וקראודר, ולהעיף את
אוקאפור,
שום דבר לא עבד שם. מה התכנון שם? שיקגו. שיקגו קבוצה מאוד גדולה ומאוד משמעותית.
טאץ' גיבסון הוא רול פלייר. אני חושב שלוותר עליו זה סוג של we don't know what we are doing.
כן.
They actually don't know what they are doing. זה התחיל מזה של להביא שלושה גארדים, שלושה שחקני חוץ, שכולם צריכים את הכדור ביד ושכולם לא קולים שלושות. זה נגמר, זה המשיך בזה שרונדו הצליח להסתכסך שם פחות או יותר עם כל מה שזר,
מפתיע,
זה הפך לשחקן ספסל, הפתעה באמת גדולה. וגם
אתה תשים אותו במערה לבד עם שואלים, הוא הסתכסך עם בן אדם כלשהו.
גם בלי שואלים.
כן.
במקומו יש להם עוד גארדים שלא קולים לשלוש, שזה גם ג'רי אנד גרנט וגם מייקל קארטר וויליאמס, ששניהם לא קולים שלושות. אז הדבר היחיד הטוב ששיקגו עשו בטרייד הזה, הם מאוד
מאמינים. והם הביאו מאמן שמתמחה במשחק של שלשות, כאילו, אתה יודע, שאתה אומר, מה?
יש להם קבוצה כל כך לא מאוזנת. אגב, מירוטיץ' זה שחקן שהיה כוכב באירופה גם בשלשות, ושם הוא לא מצליח לבוא לידי ביטוי. ההיררכיה שלהם היא בלגן אחד גדול. אתה לא מצליח לראות שם שחקן אחד שנכנס לפלואו חיובי, לשטף חיובי, חוץ מווייד ומבטלר בעצם.
ובעצם וייד ובטלר מחזיקים את הקבוצה הזאת, ובטלר הוא טופ 10? הוא טופ 10.
בטלר הוא טופ 15, אני לא יודע אם טופ 10 היום, אבל הוא...
מהר מאוד אנחנו נמצא תשעה שחקנים יותר טובים ממנו.
שוב, הוא בפוטנציה, הוא שחקן נהדר, אגב גם שם מתחילים לדבר קצת על ענייני המנהיגות שלו. דבר אחד ששיקגו עשו מעניין בטרייד דדליין הזה, שיכול לצאת חיובי, מביא עוד קמרון פיין מאוקלאומה סיטי, שהוא לא הצליח למצוא נישה בתור המחליף של ווסטברוק, אבל שיקגו מאוד מאוד מאמין
בו. מעניין למה, אתה לא רוצה.
כן, זה ככה, לא ברור.
יש לך איזה חולה נפש שרוצה לשחק 48 דקות במשחק, ואם הוא לא משחק 48 דקות הוא עצבני.
אני חושב פיין קודם כל דיבור על זה שהוא עשה המון התקדמות בעונה בליגת הקיץ, בקיץ בכלל, ואז הוא היה פצוע רוב העונה, הוא חזר, הוא נתן כמה משחקים לא רואים מהספסל, בשיקגו הולך לקבל את הזדמנות חייו, פיין זה הבן אדם שיכול לסדר קצת אולי את ההתקפה בשיקגו, והוא צריך לעשות את זה, ואם הוא לא יעשה את זה, הם לא יהיו בפלייאוף.
אוקיי, טיפה צפונה לטורונטו.
רגע, רגע, בואו נשאר שנייה אחת על שיקגו. שיקגו כרגע בתמונת הפלייאוף, חזק בתמונת הפלייאוף. מי שדולקת אחריהם זה מילווקי ומיאמי, שאמורים כאילו להדיח אותם מהפלייאוף, או שרלוט, ניו יורק, אני לא סופר את החברים, מצטער. אז שרלוט, מיאמי, מילווקי. שיקגו אמורים להיות בפלייאוף.
כן.
ושיקגו יפגשו בפלייאוף את בוסטון או וושינגטון,
והם קבוצה שהולכת
שאמורה להפסיד 4-0, 4-1, ואתה אומר, אוקיי, מה שנה הבאה? מה אמור לקרות שם? לפני, תן לי משהו.
האמת שהייתי בטוח שפרד אויברג, קודם כל יש להם פרונט אופיס, יש להם הנהלה שאני לא כל כך יודע מה היא רוצה, מה היא רוצה מעצמה, ואני חושב שבקיץ...
זה עם ג'ון פקסון, כן.
עם פקסון ופורמן.
לא הולך להיות להם בחירת דראפט גבוהה?
כנראה שלא.
לא, אין. לא.
אני אומר, אלה אם כן הם פתאום יפלו מישהו
פצע. אין, נגמרו המשחקים, נגמרו המשחקים, אין, כבר לא יהיה.
כן. בגלל זה הם רצו את הבחירה של ברוקלין ובוסטון, אבל כן, כאילו...
הם לא... תראה, אני חושב ש... קודם כל הייתי בטוח שפרד אויברג יסיים כבר את תפקידו, אבל העונה אף מאמן עדיין לא פותר שזה לא קרה.
שאגב, זה מראה משהו על הטרייד דדליין שהיה. אף אחד לא פותר, כן? זה מראה שהקבוצות אומרות, אוקיי, אנחנו בנינו, אנחנו נשארים, אם אנחנו נצליח לחזק, הסבבה, אנחנו נרוץ את זה. הדוגמה הכי בולטת זה בוסטון סלטיקס, שבעצם מוותרים על כוכב גדול עכשיו, בשביל להשאיר בחירת דראפט, בדראפט שאמור להיות מאוד טוב, להשאיר את הסגל שהתגבש במשך הרבה מאוד זמן ורץ טוב, ומקום שני במזרח, שלושה משחקים מאחורי קליבלנד בלי קווין לאב, כלומר, יש סכנה שבוסטון תגיע מקום ראשון עם סגל שהוא סקנד ראונדרס ושחקנים
אובר-אצ'יברס
בטירוף.
שמע, NBA קצת התמכרה לעתיד. אין, אתה יודע למה נפטרים מאמנים? כי אף אחד לא כזה אכפת לו אם הוא יגיע לפלייאוף או לא. אתה יודע למה פיתרו, דיברנו בתחילת הפרק על כדורגל הלסטר, פיתרו אותה כי הם לא רוצים לרדת ליגה. ב-NBA זה נראה כאילו כולם מכורים למספרים ולעתיד.
כן,
כאילו
אבל, אבל בוסטון, מנצחים, אבל, מפסידים, אבל בוסטון לפי דעתי הם לא עשו את המעבר עם בטלר וגרם, בגלל שהם פיתחו שם התרבות של, של, של איינג' וסטיבנס, הם פיתחו שם תרבות של, של ניצחונות עם משחק קבוצתי מאוד, נכון, תומס הוא יכול לעשות
רבע רביעי זה לא קבוצתי.
לא, נכון, אבל עדיין הם מגיעים לרבע רביעי הזה שהם מובילים ושהם יודעים שהם משחקים בשביל תומס. כלומר, יש שם משחק מאוד חכם. סטיבנס הוא מאמן של בטלר, קולג', מאמן דגול. אגב, מאוד יכול להיות שהם לא הביאו את, את פול ג'ורג' או את בטלר, בגלל שהם אומרים, שנייה, יש לנו בקיץ את הייוורד, גורדון הייוורד, שהוא פיבורית להגיע לשם כפרי אייג'נט, הייוורד עבד עם סטיבנס בבטלר.
בוא נדבר אנושים, הוא פחות פוץ מפול ג'ורג', הוא נראה הרבה פחות פוץ. שנה, שמעתי את ג'ימי בטלר אצל, אצל ביל סימנס, הוא נשמע כאילו השתן כל כך גבוה למעלה כבר.
הוא גם הוא שחקן טוב, כן,
הכל בסדר, אבל קוואי לינרד וגורדון הייוורד וכל מיני חבר'ה כאלה, הם לא פחות טובים, ואתה לא שומע אותם. אז אולי בוסטון רוצים טיפה להוריד פרופיל.
הייוורד הוא שחקן אידיאלי
לא להוריד פרופיל, להעלות פרופיל, פשוט
להוריד פרופיל אגוי.
בוסטון זה הילד הסנוב בשכונה שיש לו את כל הקלפים השווים והוא לא מוכן לשחק איתך. כלומר, דיברו אתמול על הצעות שהגישו להם. אז אינדיאנה למשל, פול ג'ורג' ביקשו מהם 3 מתוך 4, קראודר, אייברי בדלי, מרקוס סמארט וג'יילן בראון, פלוס את הבחירה של ברוקלין שהולכת להיות 3, וזה לא הגיוני. אני לא יודע מה שיקגו ביקשו מהם, אני לא יודע מה שיקגו בכלל רוצים מעצמם.
אנחנו רוצים את
דני אייג', אנחנו רוצים את ג'ורדן. לא יודע כאמור מה שיקגו עושים, אבל אינדיאנה, שוב, הצעות שקיבלה בוסטון הייתה שניסו לשחות מהממון תמורת זה. בוסטון אומרים, אנחנו, כמו שאמרת, קליבלנד לא כזה מרחק גדול, הקבוצה שלנו סבבה ככה, זה למרות פציעות, החמישייה הפותחת הרגילה שלהם שיחקה בערך 20-25 משחקים ביחד.
והם עם החמישייה הרגילה שלהם הם באחוזים מטורפים, הם באחוזים של איזה 80% ווינס, כאילו הם ממש
טובים. הם גם ככה ב-65.
לא, נכון, אבל עם החמישייה הפותחת, כשכולם בריאים, שהורפורד בריא, שתומס בריא, שקראודר, כולם בריאים, הם קבוצה ממש טובה.
בוסטון הרגישו שמה שהם, העסקאות שהיו מונחות לפתחם, גם על ג'ורג' גם על בטלר, לא היו מקפיצות אותן אובר דה טופ במובן של לנצח את קליבלנד.
ומחרבות להם את כל מה שהם עשו.
הוא יכול לחרבות להם את כל העומק, כי כולם דוברים שם על זה. אני חושב שמרקוס סמארט הוא אחד השחקנים הכי אנדררייטד שיש בליגה, שחקן חכם.
והאוהדים של בוסטון מתים עליו, כי הוא נותן את התחת.
בדיוק. וברדלי, וג'יי קראודר, שחקן שאני מת עליו, הוא גם שחקן, הם מורכבים מרול פליירס שכל כך מתאימים אחד לשני.
יש לך את רוקי העונה. זה נראה כאילו הם בחרו את הרוקי הכי טוב של השנה.
ג'יילן בראון באמת נראה טוב, בעיקר מכיוון שסימוס עדיין לא שיחק, אבל
מישהו כרגע יותר טוב מג'יילן בראון?
לא.
האמת? שריץ'. שריץ' הוא היחיד שזה, אבל גם לא רוקי מהעונה. מחסוף של 2016 הוא הכי טוב.
אבל ג'יילן בראון, האם ג'יילן בראון, כשאתה מסתכל על זה, אפרופו חיים על העתיד, האם ג'יילן בראון כזה יכול להיות בטלר?
אני לא
פוסל הוא משתפר. אגב, זה משהו שאתה רואה כל הזמן. אתה רואה את קלי אולניק הפך משחקן של 13% לשחקן של 50%
באוקי לשחקן כדורסל.
כן, משהו כזה, כן. אתה רואה שחקנים משתפרים שם. יש תרבות כזאת של משחק קבוצתי מאוד, משחק של זריקות שהם קולים. אתה יודע מה? בוא נשאל את זה ככה. האם בוסטון הזאת יכולה לנצח את קליבלנד עם לברון, קיירי ולאב?
הנה לא. העונה הבאה יכול להיות מאוד.
העונה הבאה, אתה דני אינג', תתחיל להתבחין על זה שאתה דני אינג'.
יש לי את כל הקלפים השווים, אני לא משחק איתכם מהחלפות, נה.
איזה, אתה בוחר בדראפט, אתה הולך לדראפט או שאתה אומר, אתה אומר, אני הולך על הפרי אייג'נט הכי טוב, גורדון הייוורד, איזה עוד פרי אייג'נט יש?
יש פה ושם שחקנים לא רעים שאמורים להתפנות, הייוורד הכי מתאים להם, אני חושב.
בדיוק, הייוורד הוא זה, יש את הקטע של בטלר, את הקשר בטלר עם סטיבן, איזה דראפט אתה לוקח? אתה לוקח את לונזו בול, אתה לוקח את
מרקל פאלט, את ג'וש ג'קסון,
יש את מליק,
מה לונזו בול? אתה לא יכול להביא את לונזו בול אם יש לך את איזיה תומאס.
למה?
כי מי יהיה עם הכדור?
לא, לונזו בול הוא גם קאץ' אנד שוט מצוין, הוא יכול להיות סקנד גארד מצוין.
הוא נראה לי עם אגו, הוא ושני אחיו נראים לי מגיעים עם אגו של לברון.
אני לא בטוח שלונזו בול מבחינת התרבות שדיברת עליה של בוסטון הוא מתאים להם, okay. יכול להיות שפלץ יהיה יותר מתאים, ואני אגיד לכם מה, פלץ הוא גם 1.96 מטר, הוא גבוה, ליד איזיה אתה צריך מישהו כמו, מישהו שיודע לשמור, כי אתה רואה, איזיה בהגנה הוא לא טוב.
כן, הוא חור בהגנה.
הוא ענק בצד אחד של המגרש, בצד השני, אייברי ברדלי וקראודר וסמארט מאזנים אותו ומונים, ומייחסים בעצם על כל הפשלות שלו, בעיקר בלופו.
וושינגטון הולכים לעשות עליהם טרור. נחמד עונה רגילה, אבל במשחק פלייאוף, שמאמן רואה מה איזיה תומאס עושה בצד ההגנתי, הוא שם עליו את ביל. שתופר אותו פעם אחרי פעם, עד שהוא מוציא אותו מהמשחק, מהצד של ההגנה.
יכול להיות.
זה נראה כל כך, אתה יודע, אני רואה את זה הולך להגיע. בוסטון לא יכולים, עזוב את קליבלנד, אני לא חושב שהם עוברים את וושינגטון כרגע.
יכול, שוב, הכל אפשרי, הפלייאוף עוד יכולים לקרות דברים מטורפים. אני חושב שלבוסטון כן יש מספיק שחקנים הגנתיים טובים בפרימטר, כדי לנטרל לפחות את וול ואת ביל. אתה יודע מה, יכול להיות שהם יחביאו את איזיה תומאס על אותו פורטר, ואז וושינגטון
יצטרכו ללכת את הפורטר. אבל אז אותו פורטר ישימו 4-5 שלשות כל משחק.
יכול להיות, אבל עדיין, אם אתה מצליח עם ברדלי וסמארט לנטרל קצת את וול ואת ביל, יכול להיות שאתה מאזן.
זה יהיה חצי גמר אדיר. אוקיי, נכון, אבל יאללה, שפורטר ינצח אותנו, מה שנקרא.
בדיוק.
אוקיי, אבל קבוצה נוספת במזרח שיכולה לאיים אחרי שהם הביאו את סרג'י באקה, הג'נרל מנג'ר הכי גאון בליגה, מסאי אוג'ירי, הוא הכי, הוא הכי, הוא הכי גדול בליגה כרגע.
תשמע, הוא כבר שודד קבוצות שנים.
מה זה? הוא שודד, הוא ממש שודד לא באימונית, הוא שודד בחליפה.
אחרי שבוגוט יחזור לגולדן סטייט, אתה תיקח את זה בחזרה.
יכול מאוד להיות, אבל תראה, יש קבוצה, טורונטו עכשיו, זאת קבוצה, קודם כל היא נורא מזכירה לקבוצות מה-90s. אוקיי, גם את דרוזן וגם את לאורי, הם שחקנים כאלה של חצי מרחק, ג'ורדנים בתפיסת משחק, שחקני ג'ורדן כאלה, כמובן לא תיסע את שמו לשם.
סטייל, סטייל.
האם טורונטו יכולה לנצח את קליבלנד?
אני חושב שטורונטו עם התוספות שהיא עשתה, דיברת על איבאקה, פי-ג'י טאקר הגיע...
נכון, פי-ג'י טאקר, וואו, זה כאילו...
חולון, לא להזכיר את פי-ג'י טאקר, זה חטא קנון. אגב, מה שמצחיק, הוא הגיע לחולון אחרי קדנציה לא מוצלחת בטורונטו, ועכשיו הוא חוזר לטורונטו כווטרן שאמור להציק ללברון ג'יימס בפלייאוף. זו קבוצה שיש לה רוטציה של 8-9 שחקנים ממש ממש טובים, ואני אגיד לך יותר מזה, דעתי, המאצ'אפ בין איבאקה לקווין לאב יכול להכריע סדרה כזאת.
לא חשבתי על זה. זה ממש, ממש ככה, במיוחד שקווין לאב מגיע אחרי פציעה, אנחנו יודעים שקשה לו לחזור מפציעות.
נכון. וזה מאצ'אפ ש... בוא נגיד, איבאקה הוא התשובה הכי קרובה שיש לקווין לאב. הם חשבו על פול מילסאפ, ברגע שיבר להם שמילסאפ הולך על אטלנטה, הם הלכו על האופציה השנייה הכי טובה, ואיבאקה הוא גם שחקן בלי אגו.
אפרופו קבוצות שאין להם מושג, אורלנדו, what the fuck, כאילו, זה גם כן...
אורלנדו עשו בקיץ ליגת פנטזי, הם בחרו הרבה שחקנים,
אורלנדו, די ברור מה קרה. אורלנדו, יש להם מושג, ברוקלין כבר לא במרוץ, כי ברוקלין מכרו את ה... החליפו את הבחירה שלהם, כרגע אורלנדו הקבוצה הכי גרועה בליגה.
יש מצב.
פיניקס לייקרס עם מאזן פחות טוב, אורלנדו ינצחו אותם.
אחר כך נדבר על לייקרס, טורונטו.
טורונטו, בקיצור, אני חושב שאיבאקה, הבעיה העיקרית שאני רואה עם איבאקה זה שדיברו על זה באורלנדו, שהוא לא התרגל כל כך למנטליות של בדנם שצריך להוביל קבוצה.
כן.
אז בטורונטו הוא חוזר במובן הזה קצת לימי אוקלאומה סיטי, לאזור הנוחיות שלו, לשחקן, לאופציה השלישית בהתקפה, לפעמים אפילו הרביעית, כי גם ולנצ'ונס שחקן טוב מאוד, אבל יש להם עכשיו חמישייה, אתה מסתכל על זה, דרוזן, לאורי, ולנצ'ונס, איבאקה ודמארי קארול, לא נורם פאוול,
זה חמישייה,
או פיג'י טאקר, חמישייה מצוינת, כן. לתת פייט לקליבלנד. עכשיו, אני באמת חושב שזה יקום ויפול על כמה איבאקה יוכל להתעלות, כי המון זרקורים יהיו על איבאקה, הוא התוספת, הוא השדרוג. אם איבאקה יעמוד בלחץ, קליבלנד יכולים אפילו לעוף מול טורונטו. אולי, נראה.
הם אמורים, אם הם מקום שלישי, זה חצי גמר.
כן, תראה, גם, בוא נגיד, יש להם שלושה שחקנים לפחות, ארבעה שחקנים.
כמה מרחקים טורונטו, כמה משחקים במרחק
מבוסטון? לא צנוע שם, יש שם מרחק של ארבעה משחקים פחות או יותר בין בוסטון לאזור המקום הרביעי חמישי. גם טאקר, גם נורם פאוול, גם דמארי קארול, גם איבאקה, ארבעה שחקנים, וגם פטריק פטרסון, חמישה שחקנים שיכולים לשים גוף, להציק ללברון ג'יימס בצורות שונות, וטורונטו מצוידת מהבחינה הזאת, יותר טוב לדעתי מכל קבוצה אחרת.
אוקיי, לברון ג'יימס הלילה, טריפל דאבל, הוא משחק המון דקות, הוא השחקן שמשחק הכי הרבה דקות בעין
נגד הקביעה של ניו יורק.
כן, אבל לא קצת
שוחקים אותו,
כאילו
יש סיכוי שהוא מבקש כי הוא רוצה את ה-MVP?
אני לא חושב שהוא ייקח את ה-MVP, גם אם הוא ישחק עכשיו 45 דקות כל משחק, המאזן שלהם הוא לא יוצא דופן בצורה שתעקוף הרבה שחקנים אחרים, ובמאני טיים של העונה, גם ג'אר סמית אמור לחזור, שקצת אמור לעזור, לאב יחזור מתישהו, ואז לברון, כן, בדיוק, גם הוא וגם לאב.
קבל את הסטטיסטיקה הזאת, כרגע במערב אין אף קבוצה שניצחה יותר משתיים ברצף, וכל המערב, זה כאילו כל ה-NBA הפסיקו לחשוב על לנצח, ורק עושים אסטרטגיות לסוף העונה או לעונה הבאה, ובא לברון ג'יימס ואומר, fuck that shit, אני רוצה לנצח עכשיו.
אוקיי, והוא... הוא גם מאוד, הוא היה מאוד פעיל גם כן בטרייד דדליין. טורונטו, קליבלנד הביאו את...
הביאו את קייל קורבר לא מזמן, אבל...
לא, הביאו, אבל הביאו עכשיו גם עוד...
לא, דרק וויליאמס, לא עוד
עשרה. דרק וויליאמס יוכל כנראה להצטרף אליהם, דרן, לא, דרק וויליאמס, יש להם שני די וויל. דרק וויליאמס חתם על חוזה שני לעשרה ימים, הוא נחמד, הוא מוסיף להם בכנפיים.
אחד הפספוסים הגדולים של הליגה בשנים האחרונות?
שחקן כזה שהוא לא מצא אף פעם סיטואציה טובה, בקליבלנד אגב, יש לו אחת כזאת. אבל אני רוצה לדבר אתכם על הדיוויל השני, דרן וויליאמס, פעם רכז אולסטאר, אתם זוכרים, שחקן שהוביל את יוטה לגמר מערב, נחתך הלילה מדאלאס כנראה, ומדברים על זה שהוא הולך לעבור לקליבלנד.
הוא היה הפליימייקר
שלברון רצה. במובן הזה זה יכול להיות שדרוג לקליבלנד, out of the blue, כי אף אחד לא חשב שזה יכול לעבור דווקא משם, דיברו לייל צ'למרס, דיברו לייל ג'ורדן פארמר אפילו, אבל אם דרן וויליאמס מצטרף לקליבלנד, זה פליימייקר שיכול לתת להם איזשהו אקסטרה.
ג'ורדן פארמר, ללכת לקבוצת ה-NBA או ללכת להפועל ירושלים?
מועמדת לאליפות.
כן, בדיוק.
ולהוביל אותה.
אז לברון צריך לשחק הרבה. מצד שני, אנחנו מדברים על לברון, ודיברת על זה, כתבת על זה כל כך הרבה פעמים, כמה לברון יודע, מודע למוגבלות של הגוף שלו. כלומר, לברון ג'יימס משחק 40 דקות למשחק, זה לא כמו כל שחקן אחר משחק 40 דקות למשחק.
כאילו, הוא יכול לעשות את זה? השאלה, הוא לוקח משהו? כאילו, הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים על זה שהוא משחק 40 דקות במשחק, כאילו זה...
אני חושב שהוא מודע לגוף שלו ולטיפול בגוף שלו בצורה שרוב השחקנים האחרים לא, ואנחנו רואים את זה גם...
הוא משקיע גם מיליונים בגוף שלו, כאילו זה...
זה כלי העבודה הכי חשוב שלו.
כן, לא, הוא ממש מיליונים מבחינת קארטר, מאברי קארטר, מי שזה, הוא אמר לביל סימונס שהוא משקיע יותר ממיליון דולר בגוף שלו. אוקיי, אם אתה משקיע מיליון דולר בגוף שלך, אז אתה יכול להצליח, אבל באמת, אתה יודע, הוא יגיע עם 5,000 דקות לפלי אוף. זה כאילו, זה טירוף. לא יודע אם 5,000 דקות, אבל קרוב, כאילו,
כן. הוא יגיע עם המון המון דקות, הוא יגיע מוטש יותר מאשר בעונה האחרונה, אם תשים לב.
וזה עונה שאמרו, כן, העונה הוא ייקח את זה בקלות.
ניתן לו לנוח. אני חושב שכן נראה אותם לקראת השבוע שבועיים האחרונים של העונה, בטח אם הם יבטיחו את המקום הראשון, גולדן סטייט הם כבר לא יעקפו במאזן, אם הם יהיה להם מקום ראשון ככה פער של 3, 4, 5 משחקים מבוסטון, וזאת המטרה שלהם כרגע להגיע לשם, כדי שבשבועיים האחרונים של העונה יוכלו לתת ללברון לנוח, יוכלו להחזיר את לאב ואת ג'אר סמית פנימה, אולי עם דרן וויליאמס, עם קייל קורבר שהגיע ונותן תפוקה יפה לשלושות, אם הדבר הזה יקרה ולברון כן יצליח לצבור מנוחה, אז בוא נגיד גם ככה, הסדרה של הסיבוב הראשון בפלי אוף, אם זה יהיה נגד שיקגו, אם זה יהיה נגד מילווקי כזו, לא אמור להיות ממש קשה, כן. ואז יהיה לה עוד שבוע מנוחה. כך לברון מסתכל קדימה והוא אומר, עכשיו אני קורא את עצמי, אבל באפריל...
דווקא מילווקי יכולים נגד המשחק.
מילווקי יכולים להציג.
דטרויד ושיקגו לא יגנבו, דווקא מילווקי...
מילווקי עם דה גריק פריק...
וקיד, שכן ינסה...
הולך להתפתח... דה גריק פריק הוא זה, הוא ה... נגיד זה אנחנו במשחקי הכס, אז דה גריק פריק זה הזה שירצח את המלך, כאילו, את לברון ג'יימס, הוא הזה שהולך להגיע עם...
טאונס נראה כמו עוד אחד מבין הקאזינס, אתה יודע, כל החבר'ה אלה הגבוהים הטובים, אתה יודע, אני מסתכל על כולם בליגה, יש עוד כמוהם, אין באמת יוניקורנים, גם פורזינגנס, כבר לא נראה כמו איזה יוניקורן מופלא, היחידי שנשאר ככה זה הגריק פריק.
השחקן אהוב עליי בליגה היום, אגב.
כן,
אני... כיף לראות אותו בצורה שאתה לא מאמין, והוא...
הוא הולך, יום אחד הוא הולך לתת דנק על שלושה שחקנים, כמו בתחרות...
כן, כמו בספייס ג'ם. קווין דורנט החמירה מאוד אצל ביל סימנס, אמר שהוא מאוד אוהב לראות אותו, מאוד אוהב שהוא הגיע לאיזה משחק
אצלם. הוא סוג של שילוב של דורנט
ולברון.
ומוס, כאילו זה.
אבל הוא עושה הכל, הוא גם מוסר.
הוא מוסר, הוא
זוכר. דתי יום אחד הוא ידפוק דנק מהשלוש, פחות יותר. הוא מסוגל לעבור...
הוא צריך כדרור אחד בשביל להגיע מהחצי לסל. זה כאילו...
כשדורנט אומר, הוא כל כך אתלטי, אתה אומר, אה, מה דה פאק, אתה השחקן השני השלישי הכי טוב בעולם, זה לא פייר שאתה אומר את זה, משהו.
כן, הגריק פריק הוא נהדר, אבל בקיצור, אם דיברנו על קליבלנד, אז אני חושב שלברון באמת מסתכל על זה, אומר, עכשיו אני אקרא את עצמי, באפריל ככה אני אקח צעד אחורה, נעבור את הסיבוב הראשון, ואז בחצי גמר מזרח אמור להיות.
אוקיי, מהבסגות של קליבלנד, ללוס אנג'לס, לבזגות של לוס אנג'לס.
אחרי זה אני גם רוצה שנגיע ליוטה ברשותכם.
אני גם רוצה להגיע לגולדן סטייט, כי הם הולכים לקחת את האליפות.
לא נגיד אף מילה על סן אנטוניו, שבונה לעצמה את האליפות הזו בשקט, אז בואו לא נדבר עליהם.
לא, אנחנו נדבר על סן אנטוניו וזה, כי
באמת... כשניחו את הטבעת.
כן, שניחו את הטבעת. לוס אנג'לס לייקרס, קבוצה מאוד אהודה, מאוד גדולה, טיפה כמו שיקגו, עכשיו הם הביאו את מג'יק ג'ונסון, להיות פרזידנט אוף, להיות הפיל ג'קסון של לוס אנג'לס לייקרס.
זה התפקיד שלו?
כן, President of Basketball Operations.
הוא אחד מעל כאילו, לא?
כן.
כרגע הוא הפרזידנט והמנג'ר כי אין מנג'ר. מדברים על זה שהוא יביא כמנג'ר את רוב פלינקה.
שהוא הסוכן של קובי בריינט. מדברים על זה שהוא יביא את קובי בריינט. מג'יק יביא את קובי בריינט, שיהיה פלייר לייזון, משהו.
וואו, איזה חר יהיה לשחק בקבוצה שקובי בריינט הוא ה... זה שמחליט אם אתה נשאר או
לא.
אחרי אימון אחד, הקבוצה ריקה. אתם כולכם לא טובים.
מלא הקבוצה ריקה, אתה רואה כאן אנשים עם חרקיר בחדר הלבשה. אני דווקא חושב שקובי, אם אתה מסתכל עליו, זה לא קובי של 2006, היה משפיל את סמוש פארקר. קובי היום, אני חושב שהוא בא ממקום אחר, ראית את זה בעונות האחרונות, כשהגוף שלו קרס, הוא פתאום התחיל להיות מודע, הרבה יותר מפויס, הרבה יותר נחמד. הלייקרס, זה קצת כמו הסיסמה של טראמפ, להבדיל, make America great again, אז מג'יק וקובי, כשיגיע, לדעתי קובי יהיה סוג של מנהל להתפתחות השחקנים או משהו כזה, ולעבוד עם שחקנים באחד על אחד ולשפר אותם. ראינו כבר נתן עצות לדיאנג'לו ראסל, לקחת הצעירים תחת חסותו ולהגיד להם, לעבוד להם על הניואנסים של המשחק.
אוקיי, אבל זאת קבוצה, עם כל הכבוד, זה לא קבוצה שיכולה להתבסס על צעירים, אוקיי? בוסטון זה משהו אחר. בוסטון התחילו תהליך, ובבוסטון יש אווירה כזאת של יאללה, אנחנו איתכם, הקבוצה, זה אווירה שונה לחלוטין, זה עיר שונה לחלוטין. נכון, יש לחץ לנצח, אבל זה משהו אחר. לוס אנג'לס זה קבוצה שבנויה, המותק שלה, ההיסטוריה שלה, זה קבוצה של שואו טיים וקבוצה של סטארים. והם לא הצליחו להביא שום סטאר, נגיד, בשש, שבע שנים האחרונות, הם לא הצליחו להביא שום סטאר.
מאז דווייט האוורד למעשה, שגם נכון, אז ראינו איך זה נגמר.
בדיוק, אז מה הולך לקרות שם? מג'יק ג'ונסון הוא הזה שיביא את פול ג'ורג', את בטלר, כאילו, מה הולך לקרות שם?
שום דבר לא כאב ללייקרס בשנים האחרונות, לא הפסדים ולא רצפי הפסדים ולא תבוסות ב-50 הפרש, כמו זה שקווין דורנט למשל לא היה מוכן לשבת איתם בכלל. למרקוס אודריץ' בא לפגישה עם לוס אנג'לס, שאל מי הולך להיות הסנטר לידי, וככה ישבו מול הבאס וקופצ'ק ואמרו בציגלמה. מג'יק ג'ונסון בא בזכות הפגישות האלה. כלומר, כשמג'יק ג'ונסון יושב מולך, הבן אדם הוא איש עסקים, יש לו חיוך מדבק, זה מותג. מג'יק הולך להביא ללייקרס את הכוכבים מבחינת הלייקרס.
תגיד, כמו שג'רי ווסט עשה בגולדן סטייט.
כמו שג'רי ווסט עשה בגולדן סטייט, כמו שג'רי באס היה עושה בלייקרס.
לפני שהוא היה מכור לפוקר.
עד שהוא מת. ג'ים באס לא הצליח לעשות את זה, קופצ'ק לא הצליח לעשות את זה. אני חושב שברגע שמג'יק הגיע, קודם כל הלייקרס הרוויחו עכשיו משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, שהאוהדים כן ייתנו למג'יק זמן לעבוד, כי למג'יק אתה נותן את מה שאתה לא נותן לקופצ'ק.
אני לא בטוח.
תראה, קודם כל אתה רואה את הפוטנציאל בקבוצה הזאת, זו קבוצה שכבר ניצחה 5 מ-7 הקבוצות המובילות במערב, נתנו 20 הפרש לגולדן סטייט, באמת ניצחו קבוצות טובות, ניצחו את יוסטון, וזו קבוצה שאתה רואה את הפוטנציאל שלה, אתה רואה שחקנים כמו ראסל, כמו לארי נאנס ג'וניור, כמו ג'וליוס רנדל, כמו ברנדון אינגרם, זו קבוצה שמתחילה לגרד
אפרופו אתלטיות ויוניקורנס, ברנדון אינגרם הוא כזה,
אינגרם הוא לגמרי,
יש לו מוטת ידיים של 8 פיט, כאילו הוא משהו מטורף,
יש לו מוטת ידיים מפה לסוף המרתון בתל אביב. אבל ובדיוק יש שם 5-6 שחקנים שאתה רואה שהשנה הם ינצחו בסדר 25-26 משחקים, אם יצליחו לשמור על
מאמן צעיר מצוין,
מאמן פנטסטי לוק וולטון, אני חושב שמג'יק ווולטון ואם יהיה קובי בריינט,
אבל הם יבנו, אתה חושב שהם באמת יצליחו לבנות תרבות? כי בבוסטון בנו תרבות,
אני חושב שהלייקרס הביאו,
אתה יודע, החליטו ללכת על כיוון אחר לחלוטין.
תזכיר לי איפה לורנזו בול משחק?
לורנזו בול ב-UCLA.
ב-UCLA.
אוקיי. תזכיר לי מי מקום אחרון במערב?
פיניקס כרגע, אבל הלייקרס יכולים להיות.
אז הנה התשובה.
בדיוק.
יגיע שחקן בסדר גודל באמת שונה, שרוצה לשחק בלייקרס כמו מישהו שגדל ב-UCLA, כאילו שחק באזור,
הוא מצ'ינו הילס, זה קליפורניה,
אחד הפרברים בין סן דיאגו ללוס אנג'לס, הוא משם.
אבל אם דיברת על שחקנים שגדלו בלוס אנג'לס, הלייקרס עכשיו מכוונים, וזאת גם אחת הסיבות, בדיוק. עכשיו, אם הלייקרס מפתחים את השלדה הצעירה הזאת של 6-7 שחקנים, גם זובץ מראה ניצוצות, המון צעירים מראים שם ניצוצות, ברמה שהאוהדים של הלייקרס צמאים סוף סוף לראות את הקבוצה הזאת מתפתחת, ואם אתה מצרף להם ב-2018 את פול ג'ורג', זו כבר קבוצה שאתה יכול להתחיל לחשוב עליה במונחים של פלייאוף. הם לא הצליחו להביא את קאזנס, לא יודע אם הצליחו להביא את זה ביגמן אחר.
הם רצו את קאזנס?
הם רצו את קאזנס, הבנתי שמה שנפל שם זה שהלייקרס לא הסכימו לתת את אינגרם.
קאזנס, כן, אבל קאזנס גם הורג שחקנים צעירים, כלומר, הוא היה מפרק אותם.
אני לא בטוח, כי ה-DNA של הלייקרס, דיברת על DNA, דיברת על תרבות, ה-DNA של הלייקרס זה שיהיה להם סנטר דומיננטי.
אוקיי.
מהימים של מיקן לווילט, לקרים, לקש.
שנות ה-60.
שהם היו במיניאפוליס.
ואפילו לאנדרו בנו, שבסיאו היה אולסטאר, זו קבוצה שיש לה ביגמנים דומיננטים.
גסול.
וגסול, כמובן.
שק.
שק. כן, אמרנו שכאילו, דווייט האווארד כאילו היה אמור להיות שם, אבל דווייט האווארד לא הצליח לעמוד בסטנדרט הזה.
הקבוצה מכוונת לגבוה גדול.
בוא נגיד ככה, בדיוק. אם דמרקוס קזנס היה מגיע ללוס אנג'לס, בתור התחלה הוא אוהד לוס אנג'לס לייקרס. הוא גדל כאוהד של הלייקרס, ואם הוא היה מגיע לשם, אני חושב שהוא היה מתאים שם.
יש לו מעט, יש לו מעט כישרונות בקליפורניה, שגדלו בקליפורניה, באמת, בכל מיני צ'ינו הילס כאלה. אתה יודע, וכאילו, האם באמת לייקרס יכולה להפוך לגדולה, כשמג'יק ג'ונסון הוא זה שמוביל אותה? זה לא צל גדול מדי ג'נרל, כג'נרל מנג'ר, פרזידנט אוף בסקטבול אופרשנס, מה שזה לא יהיה?
אני לא חושב, א', כי זה לא ג'ורדן. ג'ורדן בשנות השיא שלו היה משפיל את החברים שלו לחדר ההלבשה. מג'יק, נכון שהיה את הסיפור עם ווסטפול, ונכון שהיו כל מיני חיכוכים, שחקנים אחרים, אבל מג'יק בגדול היה מהמחברים. ג'ורדן היה שולט לבד, מג'יק היה שולט על ידי זה שהוא היה מחבר את שאר הקבוצה. והנוכחות שלו, פלוס וולטון, אם דיברת על תרבות, וולטון הגיע מאלופת NBA. פלוס, אם יבוא קובי בריינט, שזה גם שחקן שיש לו 5 תבואות עליפות, זו קבוצה שרוצים לבנות אותה מחדש, מצד אחד לתת לצעירים להתפתח, מצד שני שמג'יק יושב בפגישות האלה ויגיד לזה, אתה פול ג'ורג', פול ג'ורג' גדל ליד האולם של הלייקרס כמעריץ של מג'יק ג'ונסון. עכשיו, אם יושב מולך ג'ים בס, אנחנו נבח הזה בפגישה, אם יושב מולך מג'יק ג'ונסון בפגישה, זה דברים אחרים, וזה יכול להיות הדיפרנס מייקר מבחינת הלייקרס, מבחינת
ג'ורג'. אוקיי, בוא נדבר על הסקאלה האחרת, נגיע למקום שלישי, שני וראשון במערב, שמשם כנראה תצא אלופה. יוסטון רוקטס התחזקו,
קליבלנד,
אוקיי, לדעתי, אוקיי, יוסטון רוקטס, מה הם עשו בדיידליין, והאם זה שיפר אותם, לא שיפר אותם, האם הם טובים יותר עכשיו, האם יש להם סיכוי?
הם הביאו את לו וויליאמס מהלייקרס, אגב מג'יק,
שהוא המלך הסלים של לייקרס, לא?
הוא היה המלך הסלים של הלייקרס, והשחקן עם הכי הרבה נקודות ספסל בליגה. כן. משחק ראשון שלו ביוסטון, עד לפני שעתיים, שלוש לפני המשחק, בכלל לא ידעו אם הוא ישחק. הוא שיחק, הוא קלה 27 נקודות ב-25 דקות, השווה סיק הרירה עם 7 שלשות בניצחון על ניו אורלינס.
מצוין.
דריץ' לטריצ'ר. ואחרי המשחק מייק דנטוני אמר שהוא מצפה שיוסטון תזרוק במוצע 50 שלשות למשחק עד סוף העונה. עכשיו אתה מסתכל על טבלת הזריקות שלהם מהלילה, כל הזריקות או מהצבע או משלוש, חוץ משלוש, היו להם 3 זריקות מחצי מרחק במשחק שלהם.
הם הלכו באופן הכי קיצוני על הכדורסל החדש, שזה בעצם או חדירה לסל וזריקה מהצבע, או זריקה משלוש.
נכון, המורי בול, כמו שקוראים
כן,
לזה.
כן.
דריל מורי שכלה את הקבוצה הזאת לאומנות, ויש להם קבוצה, עכשיו אני חושב עם התוספת של לו וויליאמס, הוא לא שחקן שהוא טוב כשחקן מוביל לקבוצות גדולות, אבל אם הוא עולה ודופק לך 5 שלשות ברבע, כמו שהוא יכול לעשות, זה יכול להיות דבר שמשנה משחק, וראינו את זה הבוקר בתור התחלה במשחק הראשון שלו.
יש, היה בוול סטריט ג'ורנל, הם דיברו על קבוצה היי סקול ממינסוטה, אנחנו ניתן כמובן את הזה, שהם רק זורקים לשלוש, או נכנסים פנימה, כלומר, מה שנקרא, אין להם זריקה גרועה, מבחינה סטטיסטית, כלומר, או שהם זורקים לשלוש, או שהם נכנסים פנימה לזה, יוסטון בדרך לשם, כלומר, זה...
דיברנו על בני משפחת בול, שעוברים את החצי, וזהו, זה כבר זריקה.
כן. כן. אז מורי, זה עוד לגמרי הפילוסופיה שלו בשנים האחרונות. אגב, אחד הדברים הנהדרים שעושים בליקת ההתפתחות, שאתה יכול לעשות שם ניסויים, והריו גרנדה ואלי ואפרס, הקבוצת ההתפתחות שלהם, הייתה עושה את המדיניות הזאת של המורי בול, של השלשות, באופן מאוד מאוד קיצוני, אפילו יותר מקבוצת האם. ואז ראית שהם גם הביאו כמה שחקנים, אם זה היה טרוי דניאלס, למשל, שהגיע בזמנו ודפק שלשת ניצחון בפלי-אוף. יוסטון זאת קבוצה של קלעים, בנו סביב ג'יימס הרדן קבוצה של קלעים, כל הפילוסופיה שלהם זה שאתה מקיף את הרדן בקלעים, ומקסימום שחקן פנים אחד, אז אין לך מי שיקח את הזריקות.
פלוס הרדן שמעלה את ה-step is game up עוד אחד.
לגמרי, לא, העניין הוא שברגע שאתה מקיף את הרדן בכל כך הרבה קלעים, ויש לך שחקן פנים אחד, אין לך כל כך את מי להשאיר חופשי. ברגע שאתה צריך לעשות את הרדן באחד על אחד, האיש יש לו מגוון הטעיות גוף, הטעיות ראש.
שיגיע כבר הפלייאוף.
מדהים.
שיגיע כבר הפלייאוף.
סן אנטוניו,
שתפגוש את יוסטון כנראה.
כהרגלה, הקבוצה הכי טובה שאף אחד לא מדבר עליה. אני עובד על איזושהי כתבה על קוואי לנארד, אני קורא בעצם את כל הכתבות שנכתבו עליו אי פעם. זה בן אדם שמדבר מילה בשבוע, כן? והוא פשוט איש שעובד כדי להיות השחקן הכי טוב בעולם, ואף אחד לא מודע לזה שהוא מתפתח להיות השחקן הכי טוב בעולם. אתה יודע, מדברים על MVP, ראסל או זה, הוא נותן מספרי MVP, כאילו חוץ מהאסיסטים שהוא לא הכי, אסיסטיונר הכי גדול, אבל הוא שחקן של 30 נקודות במשחק, ריבאונדים, הגנה אדירה, כן, השחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA, יכול לעצור כל שחקן, כולל דורנט, כולל לונזו בול, כן, האם סן אנטוניו מגיע בשקט כדי לזכות באליפות?
תראה, קוואי, אם אתה מדבר באמת על שחקני, על מועמדים ל-MVP, אז קוואי מבחינת ה-2-way player, בוא נגיד, היכולת שלו בשני צידי המגרש, הוא יותר טוב מכולם, היום. ולנרד עשה מספרים השנה, שגם טים דנקן בסיאו לא עשה, מבחינת רצפי משחקים של 30 פלוס, וכל זה כשהוא שובר את סי, אי הבאות הפנים של טים דנקן במוצא למשחק.
ושחקן הגנה לא פחות טוב. דנקן, אתה יודע, שהרזיק את האמצע, הוא הוביל את הליגה בחסימות חלק מהשנים, שאם לצערו, אתה יודע, הוא לא קיבל את התארים האישיים, אבל הגיע לו. כי היה שחקן הגנה מופלא במארג הזה של סן אנטוניו.
לקוואי, אגב, לקוואי יש מוטת ידיים שבגובה של טים דנקן.
משהו כזה. זה פריק. לא רק מוטת ידיים, יש לו כפות ידיים.
כן, נכון.
דיברנו על פריקים, דיברנו על חדי קרן. קוואי נמצא שם באזור של אנטטוקום, פה קצת יותר נמוך, אבל יש לו כפות ידיים, קוראים לו the claw, זה פעם ניסו לשים את היד שלו, לדעתי הוא ואנטטוקומפו, אתה שם את הידיים שלהם אחד ליד השני, היסטוריונים עוד 2000 שנה יחשבו שהיו פה עוד דור של דינוזאורים. שני החבר'ה האלה הם באמת מדהימים, וקוואי פשוט עושה את זה עם מנהיגות שקטה, הוא כל כך מתאים לסגנון של פופוביץ'.
כן, הוא המנהיג הטכני, הוא כאילו, הוא יעשה דוגמה אישית, הוא מגיע כל יום, בסן אנטוניו יש מה שנקרא ויטמין P. ויטמין P זה ויטמין פרקטיס. אתה לוקח את הויטמין, כן, אתה נכון, אתה לוקח את את הויטמינים שלך בבוקר, אתה אוכל את הטוסט עם הבייקון או מה זה, מגיע לאימון ואתה עובד על משהו שאתה צריך לעבוד עליו. זריקות עונשין, קוואי השתפר בטירוף, הגנה, הוא לומד פוטבול, הוא לומד וידאוים של פוטבול בשביל להשתפר בהגנה, בשביל לקרוא יותר טוב את היריבה. זריקות משלוש, הוא הפך משחקן של 20% לשחקן של 42%.
זה מה שג'ורדן וברד שתמיד אומרים, האם ברד שקלה בעונה שלמה 80 שלשות, האם הוא היה מסוגל לשחק את הכדורסל של היום? כן, כי הוא היה עושה מה שקוואי עשה, ופשוט משפר את המשחק שלו בקיץ.
כן. באמת השחקנים הגדולים הם אלה שמוסיפים מימד למשחק שלהם, ראינו את זה עם לברון, ראינו, רואים את זה עם קוואי. אגב, באופן כללי, דיברת על דוגמה אישית, סן אנטוניו, אם אני לא טועה, מובילה את הליגה באחוזי שדה מכל הטווחים, כולל עונשין, או לפחות הייתה כזאת עד לפני שבוע שבועיים, וקוואי הוא חלק גדול מזה, כי הוא באמת היום השחקן הכי מושלם שאף אחד לא מדבר עליו, בקבוצה הכי טובה שאף אחד לא מדבר עליה, כי עם סן אנטוניו.
אוקיי, אנחנו לקראת הסוף, סן אנטוניו, גולדן סטייט, בגמר המערב, נגיד את זה. הלוואי, כן,
יכול להיות שיוסטון עוד יכולה להתפוס סידן שוגע.
אתה יודע מה, אני לא אתפלא עם אוקלאומה, עם החיזוקים שלהם פתאום יפתיעו כמו את סן אנטוניו כזה.
חכה תראה עם היוטה, אני אמרתי
ויוטה, אבל לפני יוטה, גולדן סטייט.
יוטה או ממפיס יכולים להעיף את סן אנטוניו לצערי.
אני לא חושב, אבל
אני חושב שיוטה עשו השנת הקפיצה מקבוצה מחוץ לפלייאוף לקבוצת פלייאוף. אני לא חושב שהם עשו, זהו, אנחנו עוד לא ראינו אותם בפלי אוף, כדי לדעת אם יהיו חזקים.
לפי דעתי, אבל בוא נראה.
הם יהיו טובים, אבל אני לא יודע אם יעברו יותר מסיבוב אחד.
יש להם איש קווין, איש דיוק על הקווים, קווין זה, סניידר.
מה זה יותר מסיבוב אחד? סיבוב ראשון,
הם ירמו את דרכם. הם ירמו את דרכם בפלי אוף איכשהו. לא, סתם. גולדן סטייט, אוקיי. הבאתי נתון השבוע, שהם בעצם מנצחים בהפרשים יותר גבוהים השנה מאשר בשנה שעברה, שהם ניצחו 73 משחקים, ובשנת האליפות הראשונה שלהם, דומיננטיות, שתראה, הרבה פעמים הם מתחילים את המשחקים, כאילו כשאתה רואה התחלה של המשחקים שלהם, הם כאילו כזה נכנסים לקצב, וכל אחד, ואוקיי, קליי, אתה תזרוק לשלוש, ואז הם עושים איזה סוויץ' כזה, ברבע השלישי או ברבע הרביעי, ופשוט בלתי ניתנים לעצירה. שיקלעו להם 120 נקודות, הם יקלעו 150. זה יכול לעבוד בפלייאוף?
כן, כי גולדן סטייט היא קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, מבחינה, מכל המדדים הסטטיסטיים. סתם דוגמה, קליפרס,
ריבאונדים הגנתיים לא כל כך.
ריבאונדים הגנתיים אולי פחות, אבל מבחינת דיפנסיב רייטינג, להגביל את הקבוצות היריבות, הם באמת במקום הראשון, אם אני לא טועה, גם מבחינת ההגבלה של היריבות לאחוזי קליעה. כולם מדברים שם על ההתקפה, לא מספיק מדברים על ההגנה של קווין דורנט. קווין דורנט, שחקן הגנה שרק הולך והשתפר, ואם דיברת על שחקנים שמשפרים אלמנטים, דורנט בשנתיים שלוש האחרונות הפך לשחקן הגנה עילאי.
הם בפלייאוף הקודם,
כשהם הביאו אותו,
בפלייאוף הקודם, הוא וווסטבורק חנקו את גולדן סטייט.
כן, נכון. הם הוסיפו את דורנט, הם הוסיפו גם כן פריק, כן, מוטת ידיים מאוד ארוכה, שחקן הגנה מצוין, עם מקווי, ג'וול מקי. מקווי זה בכלל הזה של סן פרנסיסקו.
זה משהו אחר של אוקלאומה סיטי.
לא, לא אוקלאומה, מקווי.
כן. כל אחד עם עומק ואיש.
כלומר, זה... כן, הם כאילו, הם הוסיפו אורך, כלומר, הם יותר ארוכים עכשיו, כן, ויכול להיות שזה מה שפגע בהם נגד אוקלאומה, שהם לא היו אתלטים כמו אוקלאומה, אבל סטף קרי, הוא יחטוף את המכות שהוא חטף בפלייאוף הקודם, הוא חטף מכות מההתחלה עד הסוף, נפצע במהלך הפלייאוף, בגלל זה בעצם לא הצליח לקלוע את הסל האחרון נגד לב, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא לא הצליח לעבור את לב. אז האם, אוקיי, אתה תרביץ ניו אורלינס מגיעה, או דנבר מגיעה למשחק, הם מרביצים להם, משחקים פנים, הם יכולים לנצח, כאילו הם יכולים לשרוד סדרות של שבעה משחקים ככה?
כן. א', כן, וב', בדיוק לרגעים האלה הביאות קווין דורנט, כי ראינו למשל הבוקר בניצחון על הקליפרס שיצא לשדר, היה להם את הרבע השני הכי גרוע שלהם כל העונה לגולדן סטייט, הם הפסידו בו 37-18, ואז הם התחילו את הרבע השני, ומי שנתן שם את המומנטום בחזרה, שהחזיר אותם מפיגור 16 לשוויון, היה קווין דורנט, וכשקווין דורנט
אתה מדבר כאילו זה מפתיע אותך.
לא, זה לא, אני מדבר על זה כי זה היה דקות שבהן סטף קרי הרבה פחות הורגש. סטף קרי, קליבלנד גורמת לו לעבוד בצורה שאף קבוצה אחרת לא מצליחה לגרום לו לעבוד, ולכן
בהגנה
בדיוק. עכשיו, גם אם אתה מגיע לסגדת גמר וקליבלנד מצליחה להטיש את סטף קרי, עדיין יש לך את דורנט, ודורנט זה כאב ראש התקפי לא פחות גדול מקרי, וכנראה גם יותר מקרי, בגלל היכולת שלו להטביע על אנשים, וזה לפני שדיברנו על קליי, לפני שדיברנו על, על דריימונד גרין, שגם הוא לא קולע כי הוא לא רוצה לקלוע.
הם לא רזים מדי?
אני לא חושב, כי אתה מסתכל על זה, ויש להם קודם כל מין סוג של ועידת סנטרים כזאת, גם פצ'וליה נותן דברים אחרי, סוג כמה דברים, ג'וול מגי, יש לו בעיות בהגנה מול קבוצות גדולות, אבל הוא שחקן אתלטי, שחקן שמשיג לך לבד איזה 5-6 נקודות למשחק.
אומרים שהוא השתפר מרע מהשלוש, שזה מפתיע.
לא ראיתי אותו זורק שלשות, אני חושב, לא ראיתי אותו זורק משהו שהוא לא אלי הוא פה דנק, בעונה הזאת, אבל...
הם יכולים להביא עוד מישהו, פרי טרנספר כאילו, פרי אייג'נט?
תראה, יש להם על הספסל בכל זאת את איגודלה, יש להם
בוגוט, מה הכוונה? חסר את בוגוט. בוגוט יכול להגיע?
בוגוט הופך לשחקן חופשי בדעתי, אני לא בטוח, כי דעתי שחקן שנתת אותו בטרייד, דעתי הוא לא יכול לחזור לך בתוך שנה, יש איזשהו חוקים.
אני בדיוק קראתי שהם מצאו בדיוק את הלופול, שבדיוק בוגוט השתחרר מדלס כדי שהוא יוכל להגיע. אבל בוגוט...
אגב, מדברים על בוגוט בהקשר של בוסטון אולי גם שיכול להיות מעניין.
בוגוט ב-32, כן, בוגוט לא, מלבד הפציעות אמורת בשיא שלו, הוא פשוט נפצע הרבה.
אם אתה מסתכל על, על, על מה הערך המוסף שבוגוט היה נותן, זה היה קודם כל בריבון, דבר שני בחסימות, בפיקים, שעושה השחקנים אחרים.
הוא נראה לי פשוט נחמד, הוא פשוט נראה לי בחור נחמד להיות בחדר הלבשה איתו, הוא נראה לי כזה nice guy, Australian boy, אתה יודע...
בדיוק, אבל אתה מסתכל באמת על הספסל של גולדן סטייט, גם שון ליבינגסטון, גם איגודלה, גם דייוויד ווסט, ג'וול מגי,
דייוויד ווסט אגב, אומרים שמבחינת חדר הלבשה, כן, הוא טוב, גם ניסן אנטוני, סטיב קר אמר עליו שהוא יכול להיות פרזידנט של יונייטד סטייטס, הוא פשוט בן אדם כל כאילו, בן אדם טוב, ובן אדם שהוא מנהיג, ו...
הם חבורה של גוד גייז, עם חרה אחד גדול.
מי? דורנט?
דריימונד.
לא, דריימונד. אה, בסדר, אתה צריך את החרה,
אתה צריך את החרה בשביל לראות כמה אחרים טובים.
חרה עם מלא כדורסל, כן, כולם מדברים על האופי שלו, ושוכחים ששחקן כדורסל אדיר.
עכשיו עוד משהו, אני חושב שאתה רואה את השחקנים של גולדן סטייט, בשנה שעברה, 73 ניצחונות היו מטרה. השנה אין להם את המטרה הזאת, וזו לבד יכולה להיות לדעתי הסיבה שהם יקחו אליפות.
As we speak, יש להם 9 הפסדים.
יש להם 9 הפסדים, לדעזוב, עד סוף העונה.
זה ה-73 ניצחונות.
עד סוף העונה, לדעתי, הם, בדיוק.
האנדר עובר היה 15.
בדיוק.
מדהים איך שווגס פוגעים בדברים האלה, תמיד.
אני חושב שהם יגיעו ל-15, עד סוף העונה, כי לקראת סוף העונה הם באמת יורידו הילוך. אגב, אתה רואה, גם תוך ידי המשחקים, הם נותנים לילדים לשחק, הם נותנים למקדו לשחק, הם נותנים לפטריק מקאו לשחק.
מקדו יכול להיות כלי מאוד מעניין בפלייאוף.
הלילה הוא נתן, נכון, הלילה הוא גם נתן כמה דקות טובות נגד קליפרס, הם לא צריכים יותר מדי
לשחקנים. יש לו אחלה שם. כן,
יש לו אחלה שם, יש לו אחלה יחוס משפחתי, אבל יש להם מספיק שחקנים.
מקדו, שנייה, מקדו היה אחד מבעצם הביגמנים הראשונים הדומיננטיים, כאילו אחד מהשחקנים הכי טובים בכל הזמנים, כאילו אפשר להגיד.
בדור שלו הוא היה באמת שחקן מעולה.
כשכולם היו עם אלקוק, הוא בעצם היה...
משנה 80 הראות.
כן, הוא בעצם היה לא, והצליח.
הם צריכים בעצם את ה... הם לא צריכים שמקדו ינצח למשחקים, והם לא צריכים שליבינגסטון ינצח למשחקים או שדייוויד ווסט. הם צריכים שהחבר'ה האלה יעזרו להחזיק אותם ל3-4 דקות, כשהכוכבים יורדים לשחק, ייתנו את הדברים המשלימים, ואני חושב שהם עושים את זה יותר טוב ממה שציפו בתחילת העונה. נכון שאתה לא רואה את זה סטטיסטית, אבל אתה באמת מסתכל על הדברים הקטנים, על החסימות, על העזרה, על המהלכי הסל, מה שנקרא, הם נותנים את זה, ואני חושב שהספסל של גולדן סטייט יותר טוב ממה שנוטים לייחס להם, ופשוט אתה לא רואה זה מכיוון שכל הכוכבים קולים הרבה.
היה לנו דיון בטוויטר לגבי ה-C ברבע השלישי, אז אתה אמרת ה-C הוא 58 נקודות של בופלו ברייבס מאלף
1972.
כן, מהתקופה של... כן.
שבגרו שהיה, בכדור היה חול.
בופלו היו ברייבס והיה בופלו. אז האם גולדן סטייט, למשל, סיק הזה, הם הולכים עליו, אתה יודע, בתוך החבר'ה מדברים אחד לשני ואומרים, שוב, אנחנו יכולים לעשות משהו היסטורי. 73 עשינו בשנה שעברה, בוא נלך על... כי הם קלו 50 נקודות, אז זה... כאילו, 60 נקודות ברבע. אנחנו נראה את זה קורה?
הם לא חושב שהם רוצים. אנקדוטות סטטיסטיות דיברת, אז גולדן סטייט קודם כל לסיינית ה-NBA לנקודות ברבע שלישי, היו לה 57 נקודות בעידן של מיץ' ריצ'מונד, ובאפלו ברייבס, זו קבוצה שהיום היא הלוס אנג'לס קליפרס. מכל הגלגולים שהם עברו.
וואי, וואי.
אז זה אחד הדברים המשעשעים כאן.
אוקיי, חמש דקות אחרונות קצת על ה...
אז יש עוד שנייה רגע בעניין הזה. אחרי, מה שאהבתי, אחרי הרבע הזה דיברו גם עם סטיב קר בפסק זמן בין הרבע השלישי לרביעי, גם עם קרי בסוף, הם אמרו, לא ידענו שקלנו 50 נקודות. עכשיו, אני מאמין להם, כי הם באמת, השנה, היעד שלהם זה אליפות, ואם צריך לנוח, הם ינוחו, אם צריך להפסיד לסקרמנטו בתחילת אפריל, הם יפסידו, הם רוצים להגיע לפלייאוף הכי מוכנים שאפשר, זה היעד שלהם.
ואנחנו צריכים לזכור שבשנה שעברה, בסופו של דבר, הם הפסידו אליפות בגלל שדרימונד גרין נתן מכה בביצים של לברון ג'יימס.
נכון, ובגלל שאנדרו בוגוט נפצע, ולא היה במשחקים האחרונים בסדרה, ובלעדיו הם לא התקשו להשיג את ה...
וסטף קרי היה פצוע גם.
גם קרי היה פצוע, היה שם צירוף נסיבות מאוד מאוד נדיר, כולם דוברים על הקאמבק של קליבלנד, לא פחות מזה, גולדן סטייט פשוט, היו על ידי הדלק
האחרון. הדקות האחרונות של משחק מספר 7, זה היה תת כדורסל, בוא נגיד את האמת.
לגמרי.
זה היה, מישהו היה צריך לקחת את זה, וקרה שקליבלנד לקחו את זה. באותה מידה, היינו חושבים יכולים להיות אחרי, עם אליפות שנייה ברציפות, ובדרך לטריפיט.
יותר מזה, לברון לקח את זה, אבל עכשיו, חמש דקות אחרונות, קצת על ההיסטוריה של השמות ב-NBA, כי דיברנו על זה לפני, וזה פשוט ממש מעניין. למה קליפרס הם קליפרס?
הם היו הסן דייגו קליפרס בהתחלה, בזכות ספינות מפרס מפורסמות מאוד שהיו
שנקראות קליפרס.
בסן דייגו, שנקראות קליפרס. רק חברו עם השם הזה ללוס אנג'לס. אגב, שמות מעניינים, סן דייגו הייתה להם גם קבוצה של רוקטס, כיוון שסן דייגו, אתה יודע, היה שם מרכז שידור, ואז הם עברו ליוסטון, וזה דרך היה הפעם היחידה בהיסטוריה שבה שם מתאים גם לעיר החדשה שהם עברו אליה.
ממפיס, למה הם גריזליז?
בגלל ונקובר.
שוונקובר זה קנדה, יש בשם הגריזליז.
החוף המערבי, הבריטיש קולומביה, היו שם הרבה דובי גריזלי, בוא נגיד, בממפיס אתה לא תמצא הרבה גריזליז, אבל זאת דוגמה אחרת לקבוצה שהתאימה את המנטליות לכינוי שלה. כלומר, היום הם הגריט אנד גריינד,
הם החתימו את גסול, הם החתימו גריזלי משלהם.
הם החתימו בדיוק דוב גריזלי משלהם.
רפטורס, למה פאקינג טורונטו רפטורס?
ג'וראסיק פארק יצא, אם אתם זוכרים, בשנות ה-90, היה סרט מאוד פופולרי, בטורונטו יש היסטוריה ארוכה של דינוזאורים,
עדיף על אישה יפה שהיה לפני כמה שנים, אתה יודע,
אני חושב שטורונטו צריכה לשנות את השם שלה לטרודוז, ואז הם כאילו יהיו אהובים באמת בכל העולם, בנות יגיעו לשם.
אגב, מיתוג שנייה, טורונטו, ה-We the North שלהם, אם דיברת על משחקי הכס, זה מיתוג מעולה, וזה מיתוג שעובד, ואתה רואה את הגאווה שלהם כנציגה של קנדה.
החיבור שלהם לקהל זה לא בעיה, העיר מתה שיש משחקים של הקבוצה, זה לא סנדיאגו.
טורונטו, אגב, עיר מדהימה,
זה לא סנדיאגו שאין לקשר.
יוטה ג'אז, למה לא קוראים להם דיוטה מורמנס או משהו כאילו?
בגלל ניו אורלינס, ששם התחיל הג'אז ושם התחיל הפרנצ'ייז, לפני שעבר ליוטה, שם הפרנצ'ייז התחיל בשנות ה-70, היום לניו אורלינס יש את הסכנאים שלהם, את חיה שמאוד מזוהה עם מדינת לואיזיאנה.
ושהיה להם את המסקוט שהוא הפחיד ילדים, אז הם החליפו אותו. לייקרס, למה הם הלייקרס?
בגלל מיניאפוליס, the land of 10,000 lakes.
ניקלבקרס.
והלייקרס היו מה? כאילו מה זה הלייקרס?
הלייקרס זה סוג אגמיים, זה סוג של מין ספינות מסע גדולות כאלה, שהיו מעבירות סחורות בתוך האגמים של מינסוטה.
מי שלא יודע...
התיישב יפה בגלל האל והאל כנראה.
ארצות הברית בתחילת ימיה, רוב הסחורות עברו באמצעות, רוב הערים הגדולות היו על קווי המים, שבעצם הגיעו מהחוף המזרחי סחורות מאירופה, ועברו דרך בגזי בפלו, עיר גדולה, וסנט לואיס, וקליבלנד, וכל המקומות האלה, כי שם בעצם הסחורות עברו.
כן.
לייקרס.
אוקיי, שניים אחרונים.
בולס, תן לי את הבולס.
מה זה פייסרס?
פייסרס זה אינדיאנפוליס, זה ערס מרוצי המכוניות, ויש שם את מכתיבי הקצב והפייסר.
ואפרופו פיסטונס, פיסטונס זה בוכנות, זה דטרויט הבוכנות.
תעשיית הרכב המפוארת של דטרויט.
אוקיי, למה?
בולס, למה בולס?
הבולס זה האמת שלא יודע.
לפי דעתי זה קשור לבורסה שם. הם שוק...
בריש ובוליש?
כן. לפי דעתי, אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה. אתה יודע?
יש מצב שזה קשור גם לזה, אם אני לא טועם, פשוט עשו את תחרות שמות כשקיבלו את הקבוצה שם בשנות ה-60, וזה מאוד התחבר להם עם הברז, הם חיפשו חיה שמתחילה כנראה ב-B, ויש לה...
הנה, אתה רואה ברז, ברז ובולז, וואי,
הנה, ברז ושיקגו בולז, הם חיפשו קבוצה
ש... אוקיי, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
ברור לך שאם זה היה הולך על הבורסה, אז הברז זה השם הכי גרוע שאתה יכול לתת לקבוצה.
זה באמת הכי גרועים, אוקיי, כאילו...
אבל הם משנים שאתה יודע, יש את המערכון הקלאסי הזה של סאטרדיי נייט לייב, שאתה...
כן, עם הפולנים האלה,
עם המנחה כזה של גיים שואל, מי נצח בקרב אפי בין הבולז לבר, עושה, the right answer is, two big forces like this can't collide, the universe will explode.
אוקיי,
אגב, דבר אחד, הלוגו של שיקגו בולז, אם אני לא טועה, זה הלוגו היחיד שלא השתנה מאז תחילת המועדון שלהם, וזה באזור של כמעט 50 שנה.
מה עם בוסטון סלטיקס? בוסטון סלטיקס השתנו,
הוסיפו צבע.
וויזרדס, למה הם הוויזרדס?
הם היו הבולטס, נזכיר, עד שנות ה-90, ואז הבעלים שלהם, אי פולין, היה חבר טוב של אחד בשם יצחק רבין, וגם העניין של שיעורי הפשיעה הגבוהים בוושינגטון, הם לא רצו להיות יותר מזוהים עם הבולטס, אגב, יש בלוג שקוראים לו בולטס פוראבר, שמלווה את הוויזרדס גם השנה, הם חיפשו משהו שיתחיל ב-W, והוויזרדס
זה יכול לקרות עכשיו עם הרדסקינס.
אוקיי, תקשיבו. אני עכשיו עשיתי חיפוש דיפ דייב בלבולס, אוקיי? אז ככה, הם החליטו, יש מיט פאקינג טרדישן בשיקגו, והם, זה בגלל שבשר.
הבורסה לסחורות.
יכול להיות, אז הם כאילו, הם היו, אמר את זה קליין, שהוא היה הבעלים שלהם, ריצ'רד קליין, we are the meat capital of the world. At first I was thinking about the names of like the matadors, כאילו המתדורים, שזה היה אחלה שם, צריך לזה, או הטורנדוס, לא, טורדוס, סליחה, שזה גם כן לוחמי זה, ואז הם החליטו על הבולז, אוקיי? בגלל הבשר, כמו, לא יודע.
שוק בשר.
כן, בני יהודה קבבים.
ניקל בוקרס זה המכנסיים.
המכנסונים של המאגרים מהולנד לניו אמסטרדם.
כן. טוב, עם ה-pieces of history הזה, איזה עוד שמות ששווה לדבר? נאגץ זה בגלל חיפושי הזהב.
ווריארס.
הסוניקס היו בגלל מפעלי בוינג, פורטלנד בגלל הבלייז, שביל הארוך לאורך ארצות הברית שהגיעו אליו.
מבריקס זה גם.
המבריקס הפרשים של דאלאס.
ספרס גם כן.
הדורבנות של המערב הפרוע. הורנץ בגלל הנסט אוף הורנץ שהיו שם במלחמת האזרחים שגנרל קסטר אמר על התושבים המקומיים.
שהם היו בוב קאץ.
הם היו בוב קאץ בגלל בוב, בין היתר בוב בראון, בוב ג'ונסון הבעלים שלהם. בוסטון הסלטיקס בגלל הסלטיקס, ה-76ers פעמון החירות.
1776.
השנה בארצות הברית הוקמה. איזה קבוצה הייתה קורא לה טראמפס? ניו יורק, ניו יורק
טראמפס, וגאס טראמפס, בוא נגיד אם תהיה קבוצה בלס וגאס, יש סיכוי שזה, אגב אדלסון רצה לקנות את זה קבוצת פוטבול אם אני לא טועה בלס וגאס או מדבר על זה,
יש דיבורים על העברת אוקלנד ריידרס לווגאס ואז הם יהיו לס וגאס ריידרס.
אדלסון בן 112, אני לא הייתי בונה עליו לשום דבר בלעתיד,
זה מהאנשים האלה שחיים הרבה זמן,
שמחזר הקורוש בשתי אצבעות.
דיברת על טראמפ, אז במילה אחת ה-NBA לא אוהבת את דונלד טראמפ, לא נראה לי שאיכשהו יקראו לקבוצה על שמו.
לא הסיליקון ואלי, לא ה-NBA.
לא ממש.
לא הוליווד.
לא, איכשהו הגענו לטראמפ.
אבל מלא אמריקאים כן, אז זה בסדר. אז זה מתאזן לו יופי.
כן. אולי שיקימו קבוצה במיזורי או בקנזס או משהו, אז אם יהיו קנזס טראמפס. טוב, תודה רבה אירן.
תודה רבה אוריאל, תודה רבה רם.
תודה רבה למאזינים.
תודה רבה לכם.
זה כמו רמי פור שהם מסיים, תודה רבה להם, תודה רבה לשם, תודה רבה לכולם.
הוא עדיין מסיים ככה.
נכון, מספר אחד הוא.
רמי פורטס, יאללה.
ביי.
ביי.